עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
שלום, בוקר טוב, כאן מיכל דליות, אנחנו ב-103 FM ואני פה כמדי יום שישי בין 10 ל-12, עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ, מאירה, מי שעל הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב הם שני רומנו, מיכל קדוש, מאור רטה, ומי שאחראית על השידור שלנו היא תמר שלומוביץ'. אתם ואני נהיה כאן בשעתיים הקרובות, וכמובן אני אתן מענה למי שאני אוכל בשמחה לשמח אתכם. וכבר אני יודעת, אני רואה ממאירה שיש מישהו שמחכה לי על הקו, אני כבר אקח את השיחה ונתחיל לעבוד. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל.
היי, שלום, תגבירי קצת את קולך.
שומעת אותי?
כן, עכשיו מצוין, כן.
אני איתך. בוקר טוב.
בוקר טוב.
קודם כל, אני כל כך שמחה לעלות ולדבר איתך, אני כל כך אוהבת את התוכנית שלך, אני שומעת אותה שנים, שנים, באמת שנים.
תודה, 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 איזה כיף. כן, זכיתי, תודה רבה.
רציתי ברשותך להתייעץ איתך בשני נושאים.
כן.
אני אתחיל מהראשון. בני הוא בין 3 ו-4 חודשים, משהו כזה. הוא התחיל מסגרת חדשה של גן עירייה לא מזמן, כמו כל הילדים בגיל הזה, וצהרון אחר הצהריים, ובהתחלה הסתכלות ככה הייתה מאוד מאוד קשה לו, אבל אני מאוד מרגישה שהתייצבנו בתקופה האחרונה, והוא התרגל והוא שמח. רק מה שקורה בתקופה האחרונה, זה שנהיה לו יותר ויותר קשה לקום בבוקר, שנקרא צרות של עשירים. והוא בן בכור יחיד, כרגע, והוא מאוד מאוד אוהב לישון, ורגע שהתחלנו גם עירייה צריך להיות בזמן.
כן.
וככה אנחנו מתקלים כבר תקופה די ארוכה, אנחנו באים להעיר אותו בבוקר, והוא ככה מתקסם משוב, ואני לא רוצה לקום, ואני רוצה להמשיך לישון, וצריך כמה וכמה פעמים להגיד לו, בוא חמוד, תתעורר, ושוב פעם, ולפתוח את הכריסים, ולפעמים גם קורה שאנחנו אומרים את זה איזה 5-6 פעמים, עד שהוא...
אתם גם כועסים, בסוף לפעמים קצת מרימים את הקול, קצת משנים את הטון.
אנחנו מאוד מאוד משתדלים שלא, אבל יכול להיות מצב שאת יודעת, אני יכולה להגיד לו קום, והולכת לכמה דקות, ושוב פעם חוזרת וקום, ועוברת רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, ועדיין שוחזו במיטה.
ברור, אוקיי, אוקיי. אז זה הדבר הראשון, זאת השאלה הראשונה?
זאת השאלה הראשונה, כן, הייתי רוצה להבין איך להתמודד בקרסים.
אוקיי.
כאילו, אני חייבת להגיד שגם בעלי וגם אני לרוב עובדים מהבית, אז כך שאין לנו לחץ מאוד גדול לצאת לעבודה, אבל הוא צריך להיות בזמן בגן.
לגמרי.
ואחר, אז אנחנו לא יכולים להיכנס איתו, ואז מתחיל להיות בוקר לא נעים, והוא מתחיל לזכות, ואנחנו רוצים להימנע מזה.
נכון. תראה, זאת אחת הדילמה של ההורים הצעירים נכון להיום, שרוצים שדברים יתנהלו, בואי רגע נעז ונקרא להם כמו שצריך, לקום בזמן, להגיע בזמן, להגיע להסעה, לא לאחר בית הספר, לא לאחר את הריכוז בגן, לדבר בנימוס, להוריד את המים אחרי השירותים. אנחנו רוצים שדברים יתנהלו כמו שהם אמורים להתנהל, ומאידך, הרבה פעמים זה מתנגש, הקניית ההרגל הזה מתנגשת ברצון שלנו להיות הורים מאוד נחמדים, מאוד אדיבים, מאוד מכילים, לא מרימים את הכל, לא כועסים, לא תקיפים, ופה ההתנגשות, וזו קלאסי הדילמה שלך גם. כי מצד אחד, הילד צריך לקום. למה? כי ככה החיים מתנהלים. אם היה לו, דרך אגב, יש הורים שעושים... הומסקולינג, איך נראה את זה?
למידה בבית,
ולא מהירים את הילדים, והם יקומו בקצב שלהם בכיף, ב-10, 11, 12, ויש הורים שמהירים את הילדים יפה מאוד ב-8 או ב-9, קום ב-9, יוצאים לגינה, יוצאים לפה, הוא עומד במטבח, הוא מכין, הוא אוכל, זאת אומרת, זה מאוד תלוי בך, ואת, הדילמה שלך, הבעיה שלך, הקונפליקט שלך, הוא בין אני רוצה להיות נחמדה, או אני רוצה שלילד יהיה נורא נעים כל הזמן, לבן, צריך לצאת בזמן. ואני חושבת שזאת אחת הנקודות יקירה, שבה ההורים הצעירים בבעיה, וגם עושים בעיות לילדים. כי יש מצבים שבהם אני רוצה להקנות הרגל, או להעביר מסר, ומאחורי המסר הזה גם יש ערך, לא מאחרים. מעבר לזה שזה גן וזה צלצול וזה פעמון והוא באמצע הריכוז וכל הבוג'רס וכל הבלגן פה צריכה להיות איזשהו סוג של תקיפות, לא תוקפנות בשום פנים ואופן, נחישות, עקביות, תקיפות, שלפעמים גורמת לילד, אבל למה? אבל למה את אומרת לי? ולמה את עושה לי? אבל אוף אני עייף, אבל אני לא רוצה, אבל הערך שלי, התקיפות שלי, הרצון שלי להעביר את המסר, צריך להיות יותר חזק מאם זה מוצא חן בעיני הילד כן או לא. עכשיו צריך לזכור, זה לא שכל החיים מוכתבים על ידי הדבר הזה, ואני הפכתי להיות אמא רעה, כי מיכל דליות אמרה, ממש לא. זה כאן, ולכן המסר הוא, יש שעון. כאילו השעון הוא האדון שלך, גם את מוכתבת על ידי דברים, והאמת זה גם נכון, את מוכתבת על ידי שעות הכניסה וההגעה לגן, ואם היית הולכת לעבודה זה לחת כמה וכמה, להגיע בזמן לעבודה, כן להעביר כרטיס, לא להעביר כרטיס, מסתכלים עלייך בהינה קומה, כן או לא, ולכן המסר לילד הוא, תראי, הוא הולך לישון בזמן, 8:30 הוא ישן, זאת אומרת שפיזית הוא כנראה לא עייף,
נכון.
או שבאמת לא בא לו ללכת, אבל מסכנצ'יק, זו מציאות חייו, והוא ילך, ולמרות שאת גם את אומרת שנראה לי שכיף לו, הוא בסדר, הוא מסתגל.
כן,
או, נכון. או שהוא מצב, הילדים, זה תמיד בקצוות של היום דרך אגב, ההתעוררות וההרדמה. שמה הם מרגישים אותנו יותר קצרי סבלנות, יותר מנדנדים, יותר מאירים, יותר משקיעים אנרגיה, לא חשוב חיובית, שלילית, בינונית, יותר... ולשם הם נכנסים, זה כאילו את יודעת, הם מרגישים סדק, נכנסים בו, מגדילים אותו ויושבים שם נוח. מה שהילד הזה בעצם גורם לכם, זה 45 דקות להיות עסוקים בו. קום, 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 אבל די, והוא גם חמודי, והוא גם מתוקי, וגם כאלה, וגם כאלה. מה שצריך להיות שם, זה פשוט ענייניים. זה לבוא בערב, במוצאי שבת בערב, לא לעשות את זה ביום שישי, כן? לא היום. מוצאי שבת, יום ראשון, לא יצא השבוע משהו, לבוא אליו ולהגיד לו. אתה יודע, בבוקר לפעמים קשה לך להתעורר. ובא לך להמשיך לשכב במיטה, עכשיו לא לעשות את זה אקדמי ותוקפן, אלא כמו סיפור. ובא לך לשכב במיטה, והשמיכה היא כיפית, ואבא ואני באים שוב, ושוב, ועוד פעם, ועוד פעם, ומהירים, אנחנו לא אוהבים את זה, אני לא אוהבת את זה, זה לא נעים. וגם תמיד אחר כך אני בלחץ, תגידי לו, הוא יבין הכל, שנאחר לגן. ויש מקומות שלא מאחרים אליהם, וגן זה אחד מהם, גם בית ספר וגם לעבודה. וגם לרכבת וגם לנסוע לטיול. לא מאחרים. ואני לא רוצה לקרוא לך הרבה פעמים. בגלל זה, מה שנעשה. עכשיו אני אומרת לך מה שנעשה, 3 נקודות, ויש לך מלא אופציות. והאופציה צריכה להתאים לך, לביתך, לתינוק שלך. האופציה זה גם תלוי בגיל. ילד יותר גדול אולי, הוא עוד לא בן 3.5, ילד בן 5 או משהו, הייתי יותר אומרת, אני באה ואני מאירה אותך פעמיים. וגם אם את, ואני כל פעם אקרא לך מהמטבח, תקום מאמי, צריך להתלבש מאמלה, זה הזמן ללכת, ואז כשהשעון הגדול הזה, המחוג הזה עומד על 8, או על 7, או על 9, או על 2, ממש לא חשוב לי, זה תלוי בך, כן? מתי צריכים לצאת מהבית. אני אבוא ואני אקח אותך. גם אם אתה לא מוכן, מקסימום תתלבש בגן. אז זה עושים עם היותר גדולים, אבל עם הקטנצ'י כזה, אפשר לעשות כל מיני דברים אחרים, אפשר להגיד לו, אני אבוא פעם אחת, אני אבוא גם פעם שנייה, ואם בפעם השנייה עדיין לא תצא מהמיטה, אני קמה, אני מוציאה אותך מהמיטה, אני אקח אותך, נרטיב את הפנים ונשטוף אותם, ואתה תשב. ותשב, אני אתן לך את הלשתות, אם יש ארוחת בוקר או משהו כזה, תביני עד כמה זה צריך להיות מותאם לבית, וגם אם לא תרצה, וגם אם קצת תבכה ותהיה עצוב, כי רצית להיות במיטה, אנחנו יוצאים מהבית כשהשעון, המחוג הגדול הזה, אתה רואה אותו הארוך הזה, עומד פה. כי אנחנו יוצאים מהבית בזמן, בלי שאימא מהירה הרבה פעמים, בלי שאימא גוערת, בלי שאימא כועסת, אני לא אוהבת את זה.
אם באמת מגיעים לנקודה הזאת.
ברור שמגיעים לנקודה הזאת. במיוחד אם זה מה שאני תמיד אומרת התנהגותי. אם זה כדי להסיק אותך ולגרום לך ולהתנדנד. מה פתאום? את עושה מה שמיכל דליות אומרת ואחרי פעמיים את מוציאה אותי מהמיטה. אני רציתי עוד 4 פעמים כאלה. תלכי תבואי, תלכי תבואי, תלכי תבואי. איך אני יכול לטרטר אותך אם לא בבוקר? ואז פתאום את לא עושה את זה, את לא מספקת לו את הרווחים האלה. זה רווח קיומי, זה לא דווקא רווח חיובי. זה לא כמו המבוגרים, ראש של ילדים עובד אחרת. זה כמו שאני זוכרת לפני זה, כמה שבועות דיברתי עם ילד שלא הלך לשן. זה כמו שילדים עייפים, ילדים עייפים מתנהגים אחרת ממבוגרים עייפים. ולכן את צריכה להיות מוכנה, ואת מכירה את הילד למה יגיע מראש. את גם יכולה להגיד לו, אם זה הורה, שאם הילד יותר גדול, או יש שם כבר מלחמה גם, וההורה כועס. נגיד, אז ההורה אומר לילד, אני לא רוצה לכעוס בבוקר? כשאני צריכה אחר כך לעבוד כל הזמן, אז לא ללכת לעבודה, לעבוד ולדבר בזום, ואתה צריך להיות בגן, אני לא רוצה לכעוס, ואני לא רוצה שאתה תהיה כועס ועצוב. בגלל זה, אני באה פעם אחת. לא יותר. ואחר כך אני כל הזמן אומרת, תתעורר, תתעורר, ובסוף אנחנו נצא מאמי, אני אקח לך לידיים ואנחנו יוצאים, והבגדים שלך יהיו בסקית, ותתלבש מתי שתרצה בגן. אני מצד אחד נותנת איזושהי בחירה, מצד שני, שימי לב, המשפטים שאני התחלתי איתם כל הזמן, זה לא אתה צריך לקום, אתה תהיה מוכן, קום ותתלבש. המשפטים הם אני, הם מתחילים במילה אני. מה אני עושה במצב הזה? ואת צריכה להחליט מה את עושה במצב הזה. שיכול להיות 3-4 בקרים, יעצבן את הילד, יעציב את הילד, יתסכל את הילד. את מבינה, זה מתנגש? יש פה 2 ערכים שלך. 1, להגיע בזמן, 2, לשמח את הילד. הם לא עובדים בכפיפה אחת. הם בהמון מצבים לא עובדים בכפיפה אחת, גם לא כשעושים לילד בדיקות דם, וגם לא אני לא יודעת מה, כשמונעים ממנו ופל סוכריה, סקטים שהוא רצה או בגד יפה. אנחנו כל הזמן עומדים בדברים האלה, וכל הזמן זה על כף המוזמן, מה שצריך להיות לבין לשמח את הילד. והתפקיד שלנו זה לא לשמח את הילד, התפקיד שלנו זה לאהוב אותו, התפקיד שלנו זה לא להשפיל אותו, התפקיד שלנו זה ללמד אותו להסתגל לעולם הזה, התפקיד שלנו זה ללמד אותו מה משמח אותי, מה מרגיז אותי, ולא כדאי להרגיז אותי.
כלומר, מה שאת אומרת זה שאם אני מגיעה לנקודה הזאת, ואני אומרת שאם אני לוקחת אותך וכו' וכו', אז באמת לעשות את זה.
ברור, ברור.
ובעד... גם אם הוא בוכה. גם...
נכון, ואת לא כועסת. למה? אני כועסת עם הילד מסוס חיי. אני אומרת לו, אני יודעת שרצית להיות במיטה עוד, אבל אנחנו יוצאים בזמן מתוק שלי. לא. את מבינה? אני בכלל לא מדברת על זה שהוא לא שיתף איתי פעולה. אני מדברת על עצם הדבר. אני מוציאה את עצמי מהמשוואה. זה לא בגללי, זה לא כי אני אמרתי... זה לא כי אני רעה, זה לא כי שמעתי עצה, זה כי אנחנו חייבים לצאת בזמן כדי לא לאחר. וזה מסר לחיים, יוצאים בזמן כדי לא לאחר. ואחר כך זה יהיה לו, אני לא צריכה להגיד לך לכמה שנים ולכמה מצבים בחיים.
נכון.
נבינה את הקטע? זה, ואני חוזרת ואומרת שוב, אני עושה פה סיכום ביניים, כי אני יודעת שיש לך עוד שאלה. אני עושה פה איזשהו סיכום ביניים ואומרת לכם המאזינים, זה הקונפליקט שלכם. בין להיות נחמדים ולשמח את הילד ולדאוג לאושרו כל הזמן, לבין לעשות את מה שצריך. עכשיו, מדהים. עושים את מה שצריך, ואפשר לעשות זה באדיבות. אמנם בתקיפות, אבל לא בתוקפנות. בעקביות, בלעמוד מאחורי המילה שלך. זה שאת באה וקום וחמודי וקום וחמודי. זה קצת מתחיל להריח לי כמו אמא סמרטוט. מה זה קום חמודי? קום כי צריך לקום. ואם אתה לא קם, אני מוציאה אותך, כי אנחנו יוצאים בזמן. לא כי אתה לא כן. עושה מה שאני אומרת. את מבינה את ההבדל?
כן, כן, כן.
זהו.
כן, בהחלט. מדהים, תודה רבה.
בבקשה, ושאלתך השנייה?
כן, שאלתי השנייה נוגעת לעניין מוצץ. אני יודעת ששואלים אותך את זה די הרבה, אבל האמת היי שאני לפני, כשהוא היה בן 2.5 בערך, אני שלחתי לך הודעה בעניין, ואמרתי, עזבי, זה בינתיים, הוא קטנצ'יק, תתמודדי עם זה לכשתתמודדי.
כן.
עכשיו, כמו שאמרתי, הוא בן 3-4 חודשים, במהלך היום, בגן, בצהרון, הוא ללא מוצץ בכלל, שאנחנו נמצאים במקומות שהוא עסוק בהם, הוא ללא מוצץ בכלל, אבל ברגע שהוא מגיע הביתה מהצהרון אחר הצהריים לקראת הערב, הדבר הראשון שהוא מבקש זה מוצץ.
כן.
זה כמובן נותן לו המון המון נחמה, בלילה זה מאוד חשוב לו.
בלילה, אני בעד בלילה, אבל אני לא בעד אחרי צהריים. תראי,
אבל הוא לא מפסיק לבקש, והוא פשוט...
הוא לא מפסיק לבקש, כי את ממשיכה לתת. זה דומה מאוד לבוקר, תראי. ברור שיש לו צורך, זה גם הרגל מאוד חזק. שימי לב, רק רואים את הדלת, אופה, מוצאת, זאת התנייה.
נכון.
זו כבר התנייה. עכשיו, אין ספק, אני מכירה את היתרונות של המוצאת, אבל אני לא רוצה שילד בן... אבל אני לא רוצה שילד בן 3.5 יסתובב עם מוצאת בבית אחרי צהריים.
כן.
ושוב זה איזשהו מסר של לא עם המוצץ, הולכים לישון. ואז תעשי איזשהו משהו אחר אולי, כשהוא קם בבוקר, הוא משאיר את המוצץ בבית או הוא לוקח אותו לגן? בבית.
לא, 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 אני אומרת לו, אתה משאיר אותו בבית והוא משאיר בבית.
יפה, ואז את יכולה להגיד, תקשיבי, אני קראתי ואני מבינה את העבודה הקשה של מוצצים. עכשיו, זה גיל שהוא מוכן לתת האנשה באלף, כן, להפוך לאנושי, גם חפצים. בגלל זה בובה היא תינוקת אמיתית ועלים, זה מלאכים קטנים, זאת אומרת יש האנשה של הדבר הזה, ואת אומרת לו, תקשיב, אנחנו בונים פה כמו תיבת נוח קטנה, סירה על המוצץ. המוצץ הזה חייב לישון משמונה בבוקר עד שמונה בערב, כי צריכה בפה הוא משמונה בערב עד שמונה בבוקר, הוא חייב את כל הכוחות האלה, ולכן הוא פועל המקרר למעלה, ותשימו לו בדים, עוצמר גפן והמוצץ, והוא ישים אותו ויגיד לו להתראות, ופוצקי, אני מודיעה לך שגם כשאתה חוזר הביתה מהגן, המוצץ עדיין למעלה ישן. אני לא מהירה אותו, אני לא נותנת אותו. כי אני גם יודעת שאתה יכול בלי. זה לא פשוט, כן, אני מבינה את זה. אבל כמו שהתרגלת לא למצוץ בגן, אתה גם יכול להתרגל לא למצוץ אחרי צהריים. זה גם די, גם הרופא שיניים כבר גער בי, זה לא בריא, די, די. עד שאתה הולך לישון, פיצקי.
ואז מה עם הלילה?
תראי, ברגע שאת מחליטה, דרך אגב, אם את אומרת זה כשהולכים לישון, אז הוא יבוא בצהריים מהגן והוא יגיד, אני רוצה ללכת לישון. תגידי לו, בלילה בחושך, אחרי ארוחת ערב ומקלחות, זו שנת הלילה, זו שנת מוצץ. עכשיו, את יכולה עם הסיפור של השנת מוצץ, את יכולה בלי... תראי, זה כמו שאמרת לו, לא, אתה משאיר את המוצץ בבית, במקום שאת תקיפה, במקום שאת סגורה עם עצמך, ותעשו הבחנה, את לא תוקפנית, את מאוד אדיבה עם הילד, אבל את לא מוותרת לו.
כן.
זה מה שאני מתכוונת אליו, כי את יודעת שזה נחוץ וזה חשוב. זה המקום ששם את גורמת לו להתגבר, להיות אמיץ, להתמודד עם הקושי. במקום שאת חלשה ונותנת לו, הוא לא מתמודד עם, הוא לא מתמודד עם הקושי. והמסכנצ'יק הזה בסוף, אני לא רוצה שהוא יסתובב, גם את לא רוצה, עובדה שאת מדברת. ילד בן 3.5 לא מסתובב עם מוצץ בפה כשהוא חוזר מהגן.
נכון.
נכון שהוא צריך נחמה, אז אפשר ללכת ולשקע ולחבק את הכלבלה ולחבק את אמא ולחבק את המוצץ, ואפשר גם להגיד אני כועס עלייך. הנה יש גם כלב, צדקתי. אוקיי? שילך וישכב עם הכלב ויגיד לו, אמא שלי לא נותנת לי מוצא, צפוי האמא הזאת. אבל אז הוא מתגבר.
כן.
ואת מנהיגה הרגל חדש. כרגע זו פשוט התנייה. זה לא איזשהו צורך שיתעורר, זאת התנייה.
אז איך מוצאים את המוצץ לגמרי מהחיים גם מהלילה?
גם אותו דבר. מישהו פעם אמר לי, אמרתי, קוראים לזה גמילה ממוצץ. ומישהו אמר לי, מה, גמילה, כמו מסמים, התשובה היא כן. הרגל, כדי להיגמל מהרגל, זה חתכת קשה נורא להיגמל מהרגלים. לחטט באף, לקסוס ציפורניים, למצמץ, לדפוק עם הרגל, זה נורא קשה להיפטר מהרגלים. זה אותו דבר. זה ממש קשה.
אבל אני שמעתי שאמרת שצריך להחליף את המוצץ במשהו אחר.
לא, זה היה, את צודקת, זה היה באחת התוכניות, אבל זה היה כשהילדה הייתה צריכה את הצורך של הלעיסה או של הנגיסה או כל מיני דברים כאלה. ואז, אוקסיסת ציפורניים, ואז אנחנו החלפנו את הצורך במשהו אחר. אבל פה הצורך לא מוחלף, אני לא רוצה שיתחיל להכניס את האצבע או יתחיל ללעוס מסטיק. אפשר לתת לו מסטיק בלי סוכר או עם סוכר, לא חשוב. אבל זה גם כי אחר כך יהיה הרגל של המסטיק. זה פשוט להגיד לו, זה פשוט להגיד, שוחחנו עם הרופא שיניים, אמרנו, ולהחליט שאת גומלת אותו ממוצץ בלילה. ואפשר לחכות עם זה, ואפשר גם לא. ואז זה קשה, זה כמה לילות קשים. עכשיו, יש ילדים שיש להם רגרסיה מהדבר הזה, ואז אני אומרת, תחזירו את המוצץ. תעשו את זה עוד חצי שנה עוד פעם. אבל הבן שלך יודע להתגבר. הוא התגבר יפה מאוד בעירייה, בצהרון, הוא עוזב את המוצץ בבוקר בבית, הוא יודע להתגבר. הוא צריך אותך שם כמי שכאילו עושה לו פו ודוחפת אותו. את זוכרת שנתתי פעם דימוי שהילדים זה כמו סירת מפרס, ואנחנו ההורים כמו רוח. אנחנו עושים לסירה הזו פו, פו, פו. עכשיו, אם אנחנו עושים פו חזק מדי, הסירה תתהפך. אם אנחנו לא עושים פו, הסירה הזאת עומדת במקום. לקחת ממנו את המוצץ זה לעשות לו פו ולראות שהוא לא מתהפך. רק לעשות פו ולראות שהוא מתגבר. כמו להכניס אותו לגן עירייה עם 38 ילדים. אחרי שהוא היה בגן פרטי, בכזאת תשומת לב, עם זה. זה כמו להכניס אותו לכיתה א' אחר כך. עם הורה אחת כבר, גם לא עם שתי סייעות.
נכון.
עם ילדים, עם קשיי קשב, עם כאלה, עם כאלה, עם כאלה. כל הזמן צריך את הכוחות האלה להתמודד עם החיים. החיים קשים. אז מצד אחד אוהבים, מכילים, מחבקים, מאידך, עושים פו-פו-פו. ולקחת המוצץ, זה פו-פו-פו. לצפות מהילד ולדעת שהוא ידע להתגבר. ותוך כדי זה אני עוקבת. אני רואה שזה בסדר, הוא מתגבר. עוד ליום, עוד יום, תני לו יומיים, שלושה, ארבעה, אם אחרי זה לא, בואי נדבר. אבל בדרך כלל הם מצליחים.
מדהים. וואו, תודה על כל
ההתפתח הנחת כל. בבקשה, כל טוב.
לפעמים צריך גם לתת לנו הורים
כן. גם אתם את צריכים את החיזוקים, אני צריכה לעשות לכם נכון. פו-פו-פו לפעמים.
ממש
ככה. נכון.
נכון. תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. ולשיחה הבאה. שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך.
מדברת סבתא. אני רוצה קודם כל לומר לך שאת מקסימה ואת עוזרת.
תודה
את
רבה.
את עוזרת מאוד.
תודה, תודה רבה.
כמו שאמרתי לך, מדברת סבתא, יש לי נכדה בת 3.5 עוד מעט. הילדה, היא, אני לא יודעת אם זה מתוך בישנות או מתוך חרדה. היא מסתתרת מזרים. היא הולכת לגן, אז היא כבר מכירה את הגננת, היא משתלבת יפה. כמובן עם אחים שלה והכל, היא משחקת והכל בסדר. אבל ברגע שאנחנו מגיעים, גם אני סבתא וסבא, אז היא מסתתרת מאחורי ההורים.
אבל, אבל סבתא לי, כשהיא מסתתרת מאחורי ההורים, לא יכול להיות שהיא חרדתית בגללך.
אני לא יודעת כי זה קורה כל פעם, לא בגללי רק.
ואז היא מסתתרת.
גם מהצד השני, גם סבתא מהצד השני, והיא מסתתרת מאחורי האבא, ומסתתרת מאחורי.
ואני עוצרת אותך רגע, ואז היא מסתתרת וכולם אומרים לה, אבל את לא צריכה להתחבא, זה סבתא. למה את רצה ועומדת? ברור, נו מה. תקשיבי, יכול להיות שהילדה בישנית, יכול להיות.
לא.
יכול להיות שהילדה היא מה שאני קוראת לה, אני פחות קוראת לילדים בישנית, זה לשים עליה תווית. זאת ילדה שבוא נגיד, מסתגלת לאט, מתחממת לאט. יש המון ילדים כאלה. מה שצריך, זה ילדים שמביאים אותם ליום הולדת, והם נצמדים לאימא.
נכון.
יש מלא ילדים כאלה. עכשיו, מה שמקבע אותם במקום, מה שמגדיל את הדבר הזה ומחזק את הדבר הזה, והורים, אתם כבר מכירים את המונחים שלי, זה מזין את המשך הבעיה. זו ההתייחסות המאוד עוצמתית שלכם לבעיה. ברגע שהילדה מתחבאת ואומרים לה, לא, אבל למה, אבל לא יפה, אבל סבא נעלב, אבל סבתא נעלבת, אבל את מכירה את סבא וסבתא, אתם שמים מה קורה פה. מלא תשומת לב, מלא דיבור, מלא עיסוק, ויותר מזה, משתמשים גם במילים, אבל את לא צריכה לפחד, אופה, מכניסים את רעיון הפחד, אבל את לא צריכה להתבייש, אופה, הילדה כבר אומרת לעצמה, אני בישנית, משתמשים גם במילים שמתחברות אחר כך לדימוי העצמי של הילדה על עצמה. מה שאני אומרת, זה לא חרדה, אם הילדה הולכת לגן ומסתגלת לגננות, והילדה ישנה ולא מפחדת ולא ניבלת ולא אומרת אמא, 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 אלא כולה מתחבא מאחורי הרגל של ההורים שלה או מאחורי איזה כיסא. אני חושבת שזה לא חרדה ולא בישנות. זה התחיל מאיזושהי הסתגלות איטית. הסתגלות, כן, כמו שאמרתי, מתחממת לאט. אוקיי, לי יש ארבע ילדים, תארי לעצמך, יש ארבע טיפוסים שונים של בני אדם, וגם אחד מהם היה ככה, היו שואלים אותו איך קוראים לו, היה מתחבא מאחוריי.
נכון.
אבל מה זה, זה כאילו הילד אומר, ליקום, לגברת שאומרת לו, כאילו הוא אומר, חכי דקה, לא מכיר אותך. תני לי רגע להתחמם, דברי עם אמא שלי קצת, נראה אם את מוצאת חן בעינייך, מה הטון דיבור שלך, נראה אם את מתעלקת עליי או לא, ואז אני אחליט אם בא לי להגיד לך שלום, כן או לא. אבל ברגע שאני אומרת, לא, אל תתבייש, אל תתביישי, אבל את זה, אני שמה עליהם תוויות של ביישנית, חרדתית וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אני מציעה,
כן.
שאת ובעלך, את יכולה גם להגיד את זה אותו דבר לצד השני.
זה בכל, הנה הוא שומע.
אני מציעה שבפעם הבאה, עכשיו, אחרי שאתם באים, היא מתחבאה, ואחרי כמה זמן היא מפשירה והיא משחקת איתכם?
לפעמים כן. אם אנחנו נשארים יותר זמן, אז היא מפשירה והיא מתחילה להתקרב.
תראי, אני מציעה, והיא מכירה אתכם מצוין מהיום שהיא נולדה, זה ברור לך, נכון?
בוודאי.
אין לה שום סיבה, לא, אין לה שום סיבה.
הקורונה גרמה שלא התראינו כל כך.
כן, אבל כבר, אבל כבר 3/4 שנה מתראים פעם בשבוע לפחות. אז תראה, הקורונה גרמה המון נזקים, זה נכון. ולכן, ולכן, בפעם הבאה שאתם באים, וגם אם היא מתחבא מאחורי הרגל, אתם אומרים בקול רם, קודם כל אתם אומרים לאמא ואבא שלה, אני מבקשת לא להעיר לה יותר. היא יכולה לעמוד איפה שהיא רוצה. קודם כל דבר אחד. והדבר השני, סבא ואני נשארים פה. ואם מיכלי תרצה, נגיד קוראים לה מיכלי לנכדה שלך, ואם מיכלי תרצה, היא תבוא לשחק איתנו. בינתיים בואו נשב בסלון, בואו נלך למטבח, נעשה כוס קפה. יש עוד אחים ואחיות, לכו לשחק עם האחים האחרים. בינתיים נלך לשחק עם האחים האחרים. ולכו ותניחו לילדה. ברגע שאתם מנסים לשכנע אותה, לשחד אותה, לדחוק בה, אבל תלכי, אבל חבל, אבל סבתא, אתם עובדים בשבילה. תניחו לדבר הזה, תניחו, תודיעו שאתם פה, אתם הולכים לשחק עם הילדים האחרים, אתם תשמחו לכוס קפה, ושם זה נגמר. והילדה תחליט מתי היא רוצה להפשיר ולהצטרף, ומתי לא. ואם היא לא מצטרפת כל השעתיים שאתם שם, בסוף תגידו, שלום, להתראות לכולם, ותלכו. ואם היא כן ברגע מסוים תצטרף, תגידי לה, יופי שהצטרפת, כזה, קטן, שימי לב, יופי שהצטרפת, אני אוהבת לשחק איתך, בקטנה. לא, טוב שאת לא ביישנית, הנה טוב שבאת, לא להתעסק בדבר הזה יותר. ממש. אם רוצים שמשהו יפסיק, צריך להפסיק להתייחס אליו.
כן.
עכשיו, לא מתעלמים, בגלל זה אמרתי שאומרים, שלום, באנו, אני חוזרת על זה, אני צריכה לצאת לפרסומות. באנו, ואמרנו, הילדה התחבאה, ואמרנו להוריה, תעזבו, תניחו לה, תניחו לה. היא תצא מתי שהיא רוצה, היא תגיד שלום מתי שהיא רוצה. אנחנו הולכים לשחק עם הילדים האחרים, והלכתם.
כן.
שם זה נגמר. שם זה נגמר. ואת תראי איך לאט לאט היא תצא ותצטרף, כי תרצה לשחק איתכם כמו האחים שלה. אבל תנו לה את זה בקצב שלה, בזמן שלה, ורק אחרי שהיא תבין שלא מתחנפים אליה יותר.
הבנתי, מקסימת.
בבקשה, תודה, תודה.
איך אני יכולה להשמיע לילדים שלי את זה?
תכף מאירה תסביר לך. הנה, מאירה, תיקח את הטלפון, אל תסגרי, אוקיי?
אוי, את מקסימה, את עבורה כל כך.
בבקשה, מאיר, תודה, 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 תודה. ולכם אני אומרת שאני יוצאת לכמה דקות של פרסומות, לא ללכת לאף מקום, תמשיכו להתקשר ל-1-900-722-103, תכף אני חוזרת. חזרתי אליכם, ואני מזכירה שוב שאתם מעבר ל-1-900-722-103, גם תשלחו הודעות וואטסאפ, טקסט קצר ל-054-70-103-70, ויש מישהו על הקו. שלום.
היי, מה נשמע?
היי גם לך, נשמע סבבה.
קודם כל, אני ממש מתרגשת לעלות לשידור שלך, מאזין לך באופן קבוע.
איזה כיף. תודה, תודה רבה.
אז ככה, אני אימא לתאומים זהים, שתי בנים, ורציתי להתייעץ איתך לגבי צורת האכילה של אחד מהתאומים.
בני כמה הם?
2.
אוקיי.
אז כן, אז קודם כל אני אדגיש שהם כאילו נולדו רזים, הם גם עכשיו נראים רזים, הם יחסית רזים לבני גיליים.
רזים, אוקיי, הם קטנים כאלה. כן,
קטנים.
כן, אוקיי.
אבל אחד כאילו ממש אוכל כאילו בכמויות, כאילו כמויות לא מידתיות, בולס, כאילו אפילו לא לועס לי את האוכל. וממש דוחף לפה, לפה, לפה. וכאילו מה זה קשה לי עם זה? שכאילו אני מרגישה שהוא פשוט לא קשוב לסובה שלו. הוא יכול לאכול מנות כאילו אפילו כמו שאני אוכלת מנות.
של מבוגרים.
כן, כמויות כאלו. כאילו, ואני רואה את אח שלו השני אוכל כאילו את זה לאט.
אז קודם כל את כבר רואה את הטיפוס, זהים אבל שני עולמות שונים לגמרי. האוטו סס, את תשמעי אותו, יעשה לך בית ספר, והשני נינוח, מה הלחץ, תני לחשוב. כן, אז כבר,
אז כאילו רציתי להתייעץ איתך, כאילו האם עכשיו בגיל כזה מוקדם, האם כן להעיר לו כאילו לאכול יותר לאט ולעשות ביטים יותר קטנים, כאילו אני כן מפחדת שלא, אני לא רוצה להביא לו איזשהו,
כן, לייצר עניין סביב העניין, סביב האוכל. לא להתחיל עם הפרעות אכילה כבר בגיל שנתיים. כן, אני מבינה אותך. תראי, יש לו איזושהי סוג של הפרעת אכילה, אבל זה משהו לגמרי רגשי. יכול להיות שהילד הזה פשוט נולד רעב, וגם יכול להיות שזה הטמפרמנט שלו. פה, 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 מהר, 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 אוקיי? בעלי עד היום מאשים אותי שאני אוכלת נורא מהר. צודק.
כן, ואז האמת שיש לנו גם במשפחה, כאילו,
שמנים. כן, יש לנו. לכן זה גם,
כאילו זה ממש, כאילו לא רוצה שגם יהיה כזה הרזה והשמן.
זהו, לכן, א', יש כנראה שיהיה, אבל לכן זה דרך, אגב, לכן זה גם מפריע לך ואכפת לך. תביני,
נכון.
זה פוגש אותך,
זה פוגש אותך
באיזשהו מקום שזה מפעיל אותך. תראי, בגיל שנתיים, ואני רוצה להגיד לך גם בגיל ארבע, אין מה לדבר על דברים כאלה באופן קוגניטיבי. חכה, תחשוב, תהיה קשוב, רגע, אל תלך, אל תה. אם הילד, אם זה הטמפרמנט, אם זה המזג של הילד, זה המזג של הילד. חפלה. זה אחד. שתיים, האם דיברת על זה עם הרופא דרך אגב, עם רופא, רופאת הילדים?
אז זהו, אני ממש כאילו התייעצתי, אולי כאילו אולי הלכת לקטע של תזונתי, או בגלל זה אמרתי, אני אתקשר למיכל, כאילו, כן. אני חושב שזה יותר מקום רגשי כזה.
יכול להיות, אבל יכול להיות, זה מקום רגשי, את מבינה, מאוד מאוד עמוק. מאוד עמוק. זה תינוק שנולד קטן, רזה, רעב, וכל המנגנון הזה שלו הוא תביאו לאכול. לכן לדבר על זה בטח בגיל שנתיים, אני כמו שאמרתי שוב גם לא בגיל ארבע, לא יועיל לנו. עכשיו אני רוצה רק רגע לשאול, הוא גם בין הארוחות או רק שהם יושבים ואוכלים?
אם אני אביא בין הארוחות מצידו גם לאכול בין הארוחות, כאילו אני לא מביאה אוכל אבל תפוחים, כן. וזה הוא יכול לאכול,
כן.
ותפוז לאכול, כאילו אח שלו מתי שהוא סביר סיים כבר לא מצא בדניין, יכול לשחק עם האוכל.
והוא לא,
הוא התארחת לא נגמרת, ואפילו לוקח מאח שלו אחר כך, והוא אוכל מהר כדי להספיק עוד ועוד ועוד.
אז תראי, יש שם, יש כאן בהחלט איזשהו משהו, או שזה איזשהו סוג של, חשבתי על זה, עם סוג של ספרציה, סוג של לייחד את עצמו אל מול אחיו, אבל להיות כזה בגיל שנתיים, וזה כבר בטח גם כמה חודשים, את שמה לב לזה, זה לא התחיל אתמול.
כן, נכון.
אז זה בעצם היותו, זה בעצם הווייתו, ואני כן חושבת, אני משייכת את זה למשהו שהוא נולד איתו, מהבחינה הזאת, או שהוא נולד עם איזשהו רעב עמוק,
כן, הוא היה אוכל לי מלכתחילה, השני היה עושה לי בעיות באוכל. הוא היה גם באמת אוכל.
הוא היה גם אוכל.
הוא אחרי היה אוכל יפה.
תראי, הדרך היא, אם יש פה כמויות והן גדולות מדי, קודם כל תבררי מבחינה רפואית, האם יש דבר כזה בגיל שנתיים לאכול יותר מדי. זאת אומרת, כי ילד בן שנתיים לאכול מנה של מבוגר, זה נשמע יותר מדי. ואם זה יותר מדי, זה עלול להיות גם לא בריא. אז קודם כל, תבררי את האספקט הרפואי. לפני מיכל דליות, תבדקי מבחינה רפואית, מהם הכמויות, כמה זה צריך, מהו תהליך העיכול, כמה שעות בין לבין, בהתאמה לגיל, לגיל הקטנצ'י כזה, זה אחד. היציאות שלו, כל הדברים האלה הם בנורמה?
כן.
אוקיי, אז זאת אומרת, אז אנחנו גם רוצים לדעת שהוא מאבד את זה נכון, את מבינה, ויש את התהליך הזה. עכשיו, אם את יודעת שיש לך ילדון, שיהיה מוכן לאכול כל מה שאת שמה לו בצלחת, שימי לו בצלחת, אחרי שאת מבררת מבחינה רפואית, שימי לו בצלחת כמויות שמישהו אמר לך, הרופא, התזונאית, משהו שמתאימות לגיל שנתיים.
כאילו מכתחילה לשים לו.
כן, כן.
ולא עוד, 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 שאז אתה לא יודע.
תראי, אם הוא אומר, אני רעב, אני רוצה עוד, אז אומרים לו, רגע, צריך לחכות. 1, 2, 3, 4, צריכים לעשות את זה באופן משחקי. עם ילד כזה לא באים אליו עם רציונל, מה מחכה, תעכל, זה ממש לא. עושים את זה כאילו במשחק, או אפילו יורדים מהשולחן ומעסיקים אותו במשהו אחר.
זהו, שאני מעסיקה אותו במשהו אחר קצת יותר...
זה, את מצליחה להעביר את זה.
כן.
לכן זה כן לדעתי, ברגע שאת רוצה להקנות לו את ההרגל של לאכול יותר לאט או לאכול מהר, לאכול פחות זה לשים כמויות פחותות.
כן, אבל, זה אבל, בשביל אבל, דעתי,
ולא,
זה יותר.
ולאכול יותר לאט זה אומר שאת לא שמה לו צלחת עם הכל מולו, אלא שאת שמה לו צלחת עם משהו. ואז את אומרת וואו. שנגמור את זה, רגע רגע, אני הולכת לסיר, חכו שנייה, עוד דקה, אבל תעשי אותו דבר גם עם אחיו, שהוא לא ירגיש, שוב, שלא יהיה בזה, אין ברירה, הם תאומים זהים,
נכון.
והם מסתכלים אחד על צלחת, הוא גם מסתכל הצידה, הוא מסתכל, תראי, הוא מסתכל על אחיו והוא רואה את עצמו, תביני, ומה שהוא רואה, זה משהו שונה לגמרי ממה שהוא.
כן, בצורת האכילה זה ממש...
הוא מסתכל, את מבינה, הוא רואה שם את עצמו. כשהוא היה בן שנה והוא הסתכל על אחיו, הוא חשב שהוא מסתכל בראי, תביני. אז הוא מסתכל על אחיו, ומבחינתו, זה הוא אולי. זאת אומרת, הוא גם, הוא בטח, בטח בגיל שנתיים, לא ער לקצב ולזה. זאת אומרת, כדי שהוא יוכל יותר לאט, אל תשימי שם את הכל בבת אחת. אבל, ויש לי בקשה ממש גדולה אלייך,
כן.
לא לעשות את שום דבר מהדברים האלה לפני שאת מקבלת ייעוץ רפואי ותזונאי.
הבנתי.
כי יש פה כן משהו מעבר. צריך לברר כמה לתת, כמה לבדוק. עכשיו, אם הוא אומר עוד, 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 תגידי לו, רגע, רגע, אני לא מצליחה, אני לא מספיקה, ותורידי אותו ותעסיקי אותו. אבל זה בתנאי שאומרים לך, שהוא עבר את כל הבדיקות, ומעריך את העיכול שלו בסדר, מבינה? יכול להיות כן. שחילוף החומרים שלו נורא מהיר, אני לא יודעת, אני ממציאה דברים, אבל כן, לכן אני כן חושבת שצריך תחל להיות פה איזושהי מעורבות.
אבל של... מבחינת כאילו האכילה המהירה שלו, שהוא אפילו לא הוא פשוט תוכל לעשות שתי ליסות, בום, בולה, שתי ליסות, בולה, זהו, ברמה כזאת.
אז במקרה הזה, אני הייתי הולכת על מודל ועל איזשהו משהו אפילו מצחיק. כאילו, את שמה בפה ואת אומרת, לא אסת, לא אסת, לא אסת. בוא נספור.
זהו.
בוא נספור עד 4, 1 ו-2. איפה זה? אוי. אוי, זה לא בפה. בלטה. יאללה, בוא ניקח חדש. אבל רגע, יחד עם אמא. ותעשי איתו גם את. תסתכלי פעם עליו, פעם עליו. את מבינה, לא, משהו, הכל חייב להיות דרך משחקים. לא דרך תעשה כמו אמא כי אמא עושה.
כן.
אלא בדברים האלה. הוא בן שנתיים, הוא באמת, תחשבי גם קוגניטיבית, מה יש שם? הוא מוכתב על ידי הגוף ועל ידי הנפש. גם נכון. קוגניטיבית, גם, אבל באמת, יש לנו פה פיצקי בין שנתיים. לכן אני אומרת שוב, לברר אצל תזונאית בדיוק, מה ומה ומה מצופה וכמה, ואולי בהתחלה תצטרכי לשקול ולדעת, ומה קורה אם הוא אומר אני רעב, אני רעב, מה נותנים לו במקום שזה לא אוכל, עושים לו כוס מיץ טוב, או אומרים לו מים, 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 הבקבוק רוצה שתגמור אותו, עוד, 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 ואז אולי בבלים אותו עם מים. אבל כל הדברים האלה צריכים לבוא, תחת עין בריאותית ותזונאית, כן, בהחלט.
אני מבינה, אני מבינה. אבל את אומרת שכן אני יכולה לעשות את זה דרך משחק, זה לא ייצור איזה...
אני בעד, תראי, אם זה דרך משחק, וזה לא תעשה מה שאמא אומרת, תעשה מה שאמא אומרת, אז אם זה דרך משחק, הוא לא קולט את זה גם כמשהו רע. הוא גם לא שם לב שמכתיבים לו, או שמאלצים אותו, מבינה? או שמונעים ממנו, אם זה כאילו תוך משחק. אבל דרך אגב, גם אם את משאירה את זה ככה כמו שזה עכשיו, כנראה שהולכת להיות לנו שופו איזושהי הפרעת אכילה. אז דווקא אני חושבת שעשית נכון, שאת עולה על זה בגיל שנתיים, ורק צריך לנהל את זה מצוין. צריך לנהל את זה טוב, ויש גם תזונאיות.
לגילאים כאלו?
אני מכירה תזונאית לגילאים מאוד צעירים, לא חשבתי על גיל שנתיים, אבל יכול להיות. זה הכל עניין של הרגלים, ואיך עושים את זה. ואיך עושים את זה נכון וחמוד ובהתאמה לילד, בלי תחושה שקופים עליו. כן, יכול להיות.
מהמם, אוקיי. בסדר, תודה, מיכל.
תודה, תודה.
בסדר, ממש תודה.
גם לך, גם לך.
ביי, להתראות.
להתראות. אני ממשיכה לאיזושהי שאלה שהגיעה אליי. שלום מיכל דליות היקרה, צוות מקסים. אני סבתא שגידלתי את ארבעת הנכדים בשותפות עם ההורים עד גילאי 6, 7, 8. היום הילד הבכור בן 14. לפני כשנתיים ושלוש ההורים רבו הרבה, לא הסתדרו. זה הגיע למצב שהילד כבר לא יכול היה לסבול את זה יותר, הוא היה מגיע אליי לישון, ובגלל שהוא היה צריך ללכת לבית ספר להכין שיעורים, הוא היה חייב כן מדי פעם להגיע להורים, ולא היה לשום טוב, אז הוא התלונן, כנראה עם היועצת, הסבתא כותבת עם העובדת הסוציאלית, כנראה היועצת בבית הספר, הם הזמינו עובדי רווחה, ולקחו את הילד לאיזשהו מקום שהוא הוסטל, זמני. ושם הילד לא רוצה לראות אותנו, לא את ההורים וגם לא את סבתא. ביום שישי אחד בבוקר נסעתי למקום ששם הילד נמצא, בלי לקבוע, כי הם לא רוצים שנבוא לבקר אותו. והעובדים הסוציאליים והרווחה תמיד אומרים לי שהילד לא מעוניין לראות המשפחה שלו. ומדברים איתנו כאילו הרבצנו לילד, כאילו התנקלנו לילד, כן. בלי לבדוק את הבית ובלי לשוחח עם ההורים או איתי הסבתא, הם קיבלו אחריות מלאה לילד. גם היא כותבת שבינתיים הילד לא הולך לבית ספר, הוא גם לא לומד, כי הוא באיזשהו סוג של הוסטל. אני רוצה לבוא לבקר, אבל לא מרשים לי. השאלה שלי, למי אני צריכה לפנות ואיך לפעול, מול מי אני מבקשת, מה לעשות, כל הדלתות נעולות מולנו. בבקשה, רק תגידו לי למי לפנות. שבת שלום לכולם. תקשיבו טוב. יש ארגון שנקרא שיל. שין יוד למד. שירות, נדמה לי, ייעוץ לאזרח. ובשיל יושבים ויושבות עורכי ועורכות דין, ונותנים ייעוץ משפטי לאזרחים. גם שידם לא משגת לממן עורכי דין, וגם שפשוט לא יודעים לאן לפנות, אל מי זה. זה אנשים שמכירים כמובן את כל המערכות. שיל, שין, יוד, למד. וזהו, באמת מקרה מורכב, הלב של הסבתא פה קרוע, אני מבינה את זה גם. גם הילד בינתיים לא לומד, כנראה, אני לא יודעת כמה זמן זה לקח מאז. אבל זה מה שצריך לעשות. אני לא בקיאה בזה, ואני כן יודעת שמה שצריך פה זה עזרה משפטית. אם יפונים, מה אומרים, אז שיל, שין יוד למד, יוכלו לעזור לכם במקרה הזה. הנה אני כאן, ואני יודעת שיש שיחת טלפון. שלום.
בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, תודה רבה.
אני פונה אלייך בקשר לבן שלי, mm-hmm. בן 4. Okay. יש לו קושי פרידה.
אוקיי.
יש לו קושי פרידה בצורה מאוד קיצונית. אנחנו בהליך איתו של הרבה טיפולים, הרבה שיחות, אפרונים. ועדיין לא, אף אחד לא מצא את הנוסחה. ולא יודע לענות לי למה יש את הקושי פרידה
הזה. אני הייתי רוצה קצת, אם זה בסדר, ואתה... אני הבנתי ממאירה שגם... אני צריכה באוזן או בדיבורית?
אני עושה באוזניה.
אוקיי. אני רוצה לדעת, הילד בן 4, כמה זמן זה כבר הדבר הזה נמשך?
קודם כל מתחילת השנה הזאת הנוכחית, ו... התפרציות כאילו של בכי שהוא לא נותן שמצא מהגן שאנחנו שמים אותו בבוקר, וזה מתחילת שנה עד עכשיו. שנה שעברה גם היה לו זה האמת תקופה של חודשיים, אבל זה פסק.
זאת אומרת שאנחנו מנקוש... כן, סליחה.
בגן, אבל שנה לפני זה היה כל השנה בגן של המעון.
זאת אומרת, יש לנו ילד שמגיל שלוש, מגיל שלוש, מהרגע שהכנסנו אותו לגן עירייה בעצם, כשאתה אומר קושי פרידה, אנחנו מדברים רק על הפרידה בבוקר מהגן.
לא, יש לו גם את זה, לפעמים בערבים, אם אנחנו הולכים לאירוע, ואנחנו צריכים לצאת, אני והיא ביחד, והוא בוכה, ואנחנו צריכים... איכשהו, אנחנו מנסים להסביר לו, אבל לפעמים הוא מבין ולפעמים לא, אבל...
הוא תמיד מבין, הוא רק לא רוצה.
בדיוק.
הוא תמיד מבין. הילד הזה...
גם בגן, אבל גם בגן אנחנו שמים אותו, הגננת אומרת, אנחנו איתו 2-3 דקות, 4 דקות והוא נרגע.
אז למה אתם עדיין רואים? אז למה זה מטופל? אם יש לנו ילד שקשה לו להיפרד, ואחרי 2-3 דקות הוא נרגע, למה אנחנו ממשיכים להתעסק בדבר הזה? בכנות.
היינו בכל מיני אבחונים, וקודם כל, אגב, הילד נמצא בגן מיוחד של קלינאי תקשורת, של גן שפתית.
זאת אומרת שהמסכנצ'יק המתוק הזה, גם קשה לו לדבר ולבטא את עצמו. זאת אומרת שמה שאני רואה מול העיניים, באופן מאוד כללי, זה ילדון. שמגיל צעיר קשה לו לבטא את עצמו, קשה לו להגיד אני לא רוצה, אני פוחד, אל תלכו, אוף עליכם, למה דווקא? ומהרגע שהכניסו אותו לגן עירייה, שבאמת המעבר לגן עירייה, לא גן עירייה, גן, מה שאני מרגישה זה שפה יש פה יתר אבחונים, באמת ובתמים. וואי, רגע, מאירה, אני חושבת שאני צריכה להעביר את השיחה הזו לשעה הבאה. תקשיבו, מאזיני היקרים, אני, וגם אתה אבא, אתה נשאר על הקו, לא לזוז לאף מקום, לא ללכת לאף מקום, ואתם, חכו כאן, תמשיכו ליצור קשר ב-1-900-722-103, תמשיכו לשלוח הודעות וואטסאפ קצרות ל-054-70-103-70. אני חוזרת אחרי הפרסומות והחדשות, ואני אדבר איתכם על הילד עם קשיי פרידה.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103 FM
ושלוש FM, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי, בין 10-12, ואם אנחנו בשעה השנייה שלנו, 11 כבר, עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ, על הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב. שני רומנו, מיכל קדוש, מאור רטה, ומי שאחראית על השידור, איתמר שלומוביץ'. אתם מתקשרים אלינו ב-1-900-722-103, וגם אתן מוזמנות ומוזמנים להשאיר לנו הודעות. וואטסאפ קצרות, טקסט, ב-054-70-103-70. על הקו מחכה אבא, אתה איתי?
כן, כן.
אלן. על הקו מחכה אבא, שמדבר על ילד בן 4, שהילד בגן שפתי, זאת אומרת, יש לו איזה שהן בעיות של שפה, דיבור, זה, יש איזה המון צורות, זה של שליפת מילים, זה של לא לחבר דברים, זה גן שפתי, והם עובדים איתו, הוא משתפר כל הזמן, אבא?
משתפר, האמת שבגלל המחסור בקלינאי התקשורת במדינה, זה האבסורד שבגן הזה אין קלינאית, אנחנו לוקחים אותו באופן פרטי, זה כבר חט שני שאנחנו הולכים באופן פרטי.
איי, זה בעשה. זאת אומרת, הוא בגן תקשורת, אבל בגן שאין בה קלינאי תקשורת.
לא, לא בגן תקשורת, בגן שפתי יש הבדל בין תקשורת ופרטי, אבל... העניין הוא שנגיד באבחונים אצל הרופאים, רופאים התפתחותי,
כן.
אז הם מעלים חשד שאולי יש לו איזושהי בעיה, אולי איזושהי בעיה לרמה הכי נמוכה של הרצף בעצם, שזה אנחנו, בגלל זה אנחנו גם באבחון פסיכולוגי כרגע.
אוקיי,
אוקיי. אנחנו כולנו, אנחנו מבולבלים.
על זה, כן, כן, כן.
אנחנו על זה, אנחנו לא אדישים, אבל... כן,
כן. לא רק שלא אדישים, בחייך גם דואגים ולא ישנים טוב. ואז רגע, והוא כן על הרצף, והוא לא על הרצף, ומה יהיה טוב, והוא יהיה גדול, ואוי, מלא מלא פחדים. אבל תראה, אם יש לנו ילד, שהגענו למסקנה שיש לנו ילד שפרידה קשה לו, פרידה מאמא ואבא מאוד קשה לו, ומתי נפרדים מאמא ואבא? בבוקר, כשהולכים לגן, וכשההורים לפעמים יוצאים בערב, שמה קשה לילד. עכשיו, אנחנו כל הזמן נמצאים במתח הזה של בין ילד הולך לגן וההורים הולכים לעבודה, איך שלא יהיה, הפרידה חייבת להתרחש, וגם בערב אנחנו קצת רוצים לנשום אוויר ולפעמים לצאת, וסבתא שומרת, בייביסיטר מהממת שומרת, הכל ממש בסדר. אבל אנחנו יודעים שהאקט הזה כשלעצמו קשה לילד. אז מצד אחד לגן הולכים כל בוקר, בערב לא יוצאים הרבה, אבל כשרוצים לצאת מדי פעם, רוצים שהילד יתרגל. וכל הדברים האלה הם הכי לגיטימיים בעולם. ואני רוצה להגיד לך שכשלילד יש קושי, אנחנו לא מרפאים אותו, או מטפלים בקושי, או מקדמים אותו על ידי זה שאנחנו מתמסרים לקושי הזה, כמו למשל, לא להביא אותו לגן, או לא לצאת בערב, כי קשה לילד. אבל מאידך, בילד כזה, שיש לו כנראה כל מיני סוגים של קשיים, והיום הוא כל מיני סוגים של אבחונים, אנחנו צריכים לעשות את זה בחוכמה. עכשיו, ברגע שאנחנו יודעים ששתיים, שלוש דקות אחרי שהלכתי, הילד נהנה וטוב לו בגן, הוא גם הולך, הוא גלב בסדר, רק הפרידה קשה לו, באותו רגע שעוזבים את הדבר הזה. אנחנו באים, זה כמו ילד, אני לא יודעת מה, שיש לו, לא יודעת מה, שהולכים, ותמיד יש לו פיפי בגינה. אז לא בגלל זה נשב עכשיו בבית, אלא נתקס
את זה. בגלל זה אנחנו עכשיו בסוג של תהליך שעשינו ייעוץ עם כל המחלקת עירייה, ועם הגננת, ועם כל
ה... אוקיי, אבל אני...
אז הם אומרים לנו בדיוק מה שאת אומרת.
כן, ואני רוצה...
לעשות את זה קצר.
מאוד קצר. הכי קצר בעולם. הכי
קצר
בעולם. אני רוצה להגיד לך, וזה טוב שאתה שומע להם, ככל שאנחנו מותחים את הפרידה יותר, עוד חיבוק, עוד נשיקה, הנה אבא נכנס, לא אבא לא הולך, הנה אני בא, הנה זה. הרי הילד יודע שנלך. הילד יודע מהרגע הראשון שנלך. זאת אומרת, ברגע שאני מתחילה למרוח את הפרידה, הוא כל הזמן דרוך. מתי אני אלך? מתי תלך? מתי תלך? מתי תעזוב? מתי תלך? הוא כן יברח לי, הוא לא יברח לי. ואין סיכוי שהוא יסתגל והוא יתגבר. לבוא ולהגיד לילד עם המון אהבה וכבוד, מאמי, אני שם אותך בגן, חיבוק חזק ונשיקה גדולה, ומיכל הגננת תיקח אותך. זה הכל. ומאותו רגע זה מה שאתה עושה. ואז הוא בוכה, לא חשוב אם הוא בוכה, אתה מחייך אליו, אתה מחבק אותו, חיבוק גדול ונשיקה, ביי. הגננת לוקחת אותו ואתה מסתובב והולך. אחר כך יושבים...
האמת, אנחנו בדיוק עכשיו עושים את זה, אנחנו בהליך של ניסיון, שזה משהו כמו שבועיים, ואנחנו עושים את זה, כן.
אוקיי. שים לב שזה יהיה קצר, ומכל דבר שאתה עושה, כל הזמן תחשוב מה הילד לומד מזה. מה הילד לומד מזה? הוא לומד שאפשר לשכנע אותי, הוא לומד שאפשר לקופף את הגב, הוא לומד את היד, הוא לומד שגם למרות שאני אומר משהו, אני לא עומד במילה שלי, הוא לומד שזה קצר, הוא לומד שזה ארוך, הוא לומד שאני מפחד עליו. כל הזמן תשאל את עצמך. כי כל הזמן הם לומדים.
ואם אני... לא לנסות לשחד אותו?
לא, 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 לא. לא, הוא ילד מתוק, הוא ילד טוב, הוא נרגע לבד, וגם השוחד, גם אם תשחד אותו, זה יחזיק מעמד שבוע, ואחר גם השוחד לא יעבוד. לא. ילדים לא צריכים, לפעמים, לעתים רחוקות כן, אבל במקרה הזה, שהוא עטוף, ושמים לב אליו, והוא מטופל, במקרה הזה, אני כן רוצה שהוא ידע שאני בוטחת בו, שהוא יכול. לא שהשוחד יעבוד פה. לא שהוא ילד טוב והוא נפרד יפה, כי הוא יקבל אחר כך, לא יודעת מה, סוכריה, במבה, לא יודעת מה, ללכת לאיזה מקום. לא. אני יודעת שהוא יודע להתאפק, ואתה מעביר גם את המסר הזה. איזה ילד יש לי? ילד שנהנה בגן. אוקיי? מין משהו שכזה. זה קודם כל. עכשיו, אותו דבר עם הערב, להשאיר אותו עם מישהו שהוא אוהב, ומישהו שהוא...
האמת, זה מצליח, האמת. אם אנחנו כאילו משאירים אותו עם אחותו הגדולה, אז אנחנו, שאנחנו משוחחים איתו, קרה לנו כמה פעמים שזה היה פלא, שאנחנו הולכים לאירוע, והכל תקין באמת, ומאוד כאילו התרגשנו לראות את זה.
יפה. שמה שזה אומר, שכבר את המונח, את המילים הראשונות שהתחלת, הילד שלי יש לו קושי בפרידה, כבר זה בסימן שאלה. הנה, לא היה לו קושי בפרידה. כשעושים את זה באופן נכון, וכשהילד בתחושה של ביטחון, אין לו קושי בפרידה.
נכון.
הנה והופתעתם. לכן, לכן, אתה מבין, קצת תשתחרר מהדבר הזה, יש לו קושי בפרידה. לא בטוח. יש לו כל מיני קשיים לקטנצ'יק, באמת. והוא בעיקר רוצה את אמא ואבא, ואולי הוא גם ילד ששמים אליו המון לב, ומטפלים אותו ומטפלים בו, והוא מפונק גם, ואז הוא לא רוצה, והוא רוצה שדברים יהיו כמו שהדברים, כמו שהוא רוצה שהם יהיו, ואז הוא בוכה, ואז הוא גורם לדברים שיהיו כמו שהוא רוצה. שימו לב גם לדברים האלה.
נכון.
אז אני כבר לא בטוחה אם יש לו קושי בפרידה, או יש לו משהו אחר. והמשהו האחר הזה זה קצת למשוך אותנו יותר ויותר ויותר. אבל גם אם כן, וגם אם אנחנו מבחינים אותו, ונרניח שהבחנו אותו בפעם, היום כבר לא אומרים אספרגר, אומרים בתפקוד מאוד גבוה לרצף האוטיסטי. נגיד.
כן.
אז מה? אז הילד עדיין יהיה לו קשה במצבים מסוימים.
נכון.
התפקיד
נכון.
שלכם זה תהיה לקבל את ההדרכה המאוד מדויקת. אתה מבין?
כן.
זהו בעצם, זה מה שעולה בדעתי, זה מה שאני חושבת. אני חושבת שאתם יכולים להתחיל לסמוך על הילד שלכם, אתם יכולים להתחיל להרגיל את הילד שלכם לחיים ולמציאות, לא להתאים את המציאות אליו, אלא להרגיל אותו למציאות, פעם, פעמיים, שלוש, שלושים, אם ילד אחד מספיק לו 13, אולי לבן שלך צריך 30, יכול להיות.
כן, אני דווקא מאוד נפגעי מה שאת אומרת.
יופי, אוקיי, כן. זה מה שעולה בדעתי. בהצלחה, בהצלחה וכל טוב.
תודה, המון המון תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, כל טוב. כן, תראו, אבחון הוא טוב, כי ברגע שאתה שם לזה איזשהו כותרת, יש איזשהו משהו מהלחץ שיורד, למרות שזה מפחיד וזה מאיים, ועל הרצף האוטיסטי זה תמיד נשמע נורא נורא, זה תמיד קשה, לא תמיד זה נורא נורא, זה תלוי גם מאוד בתפקוד של הילד ובהמון דברים אחרים. אבל לפעמים להבחן מרגיע גם את ההורים, כי אז יודעים לתת בדיוק את הטיפול הנכון. ואני אעבור לשיחה הבאה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אני סבתא לארבעה נכדים, ויש לי שתי שאלות לגבי הנכדים. לגבי נכד בן שנה, שהכנסנו אותו לגן עם מלא מלא המלצות, והוא הולך שמח לגן בדרך כלל, והוא חוזר בסדר, והכל נראה בסדר, רק לי מפריע, כשאני באה לקחת אותו, או משהו קורה, להוציא, להכניס, זה... לא נותנים לי להיכנס לגן, וזה מאוד מאוד מפריע לי. מאוד, הם נותנות כל מיני תירוצים. הילדים יפקו, הילדים פה, הילדים שם, ואני לא רגילה מילדים, מהנכדים הקודמים, הם לא נותנים לנו להיכנס ולהשתלב ולשבת. הייתה לי הרגשה נעימה שנותנים לי...
שאף אחד לא מנסה להסתיר שום דבר, שהכל גלוי.
שהכל גלוי. בדיוק, בדיוק, בדיוק.
תראי, בגן הזה יש מצלמות?
לא, אין.
כי יש היום הרבה גנים עם מצלמות, וברגע, אם במקרה היית אומרת לי כן, רק למי שכן מאזין לנו, ויש, לבקש מדי פעם לשבת ולהסתכל במצלמות. אחרת בשביל מה הם שם, אבל אין.
להגיד לך, ההורים פוחדים, ההורים מפחדים לצייף, מפחדים להגיד, עד שקיבלו אותם לגן, ועד שזה וזה, אז הם כבר פוחדים כל דבר, שלא יראה לילד, שלא יגידו ככה, שאנחנו נגיד שלא פה, שלא שם, הם מפחדים, זה לא רק מהילדים שלי, אלא שאר ההורים, אני רואה, וחימו, חימו, כאילו מה הם מבקשים. אז מה אם אני נכנסת לשם?
לא.
אני מחייכת והם מופעים ומרגישים אותי ונוגעים בי. אני לא מפלקת.
לא, אני עוצרת, אני עוצרת אותך. אני עוצרת אותך. יש המון ילדים קטנים בני שנה, שהם יראו שסבתא של מישהו באה וניגשת, הם התחילו לבכות. הם גם רוצים את סבתא שלהם, או שהם יזכרו שהם מתגעגעים לאמא. את המדיניות אני יכולה להבין. זה משבש את סדר היום. אולי מסתובב שם ילד שעוד לא הספיקו להחליף לו חיתול, הם לא רוצות ביקורות. אני לא יודעת. יש כל מיני סיבות כאלה ואחרות. זה המדיניות של הגן. תראי, אם הקטנצ'יק באמת באמת ובתמים, לא מראה כל מיני סוגים של התנהגויות שאת אומרת, רגע, למה זה? רגע, למה זה?
אין לו את זה.
אז זאת המדיניות, אז זאת המדיניות של הגן.
כן.
אני
יכולה להיות רגועה.
לא. לא. לאו דווקא. אבל גם יש פה איזשהו מקום של להשלים. כי מעידך, כן. כי מעידך את גם אומרת לעצמך, מה יש להם להסתיר? גנים אחרים נתנו לי להיכנס.
אני לא יודעת, גם שונה לי שמחזירים את הילד מבריק, או אף פעם לא מלוכלך. ילד בן שנה אוכל עם הידיים, מתלכלך, בגדים מלוכלכים, הוא תמיד מגיע חזרה עם בגדים נקיים, מבריקים.
תראי, אז יש שם משהו כנראה שמאוד מאוד רוצה למצוא חן בעיני ההורים. אין ספק. ויש לגן הזה גם שם טוב. אני לא יודעת מה להגיד לך, אני לא יודעת מה להגיד לך. גם לי זה היה מפריע, אני מודה.
כן.
הבן שלך או הבת שלך לא יוציאו את הילד מהגן בגלל החשדות שלך?
לא, הם גם כועסים עליי שאני היסטרית, אני יותר מדי דואגת.
אז תניחי, תגידי, הוא מתכוון, הילד יהיה שם כמה שנים או רק שנה?
שנתיים לפחות, או רק עכשיו התחיל שנה. חדשה, כן. טוב, נשים לב. יש לי עכשיו עוד בעיה עם הנכדה השנייה, היא בת חמה, ילדה מקסימה, מתוקה, חכמה, פיקחית מעל הגיל שלה אפילו, ועצמאית, והיא שמנה, היא מלאה, והילדים פשוט לא רוצים לשחק איתה. וכל פעם שאני באה הביתה, אני לא יודעת מי כן רוצה, לא רוצה, אבל התחושה שלה, היא באה הביתה כשאני אוספת אותה, אני שואלת אותה איך היה, אז היא אומרת, אף אחד לא רוצה לשחק איתי. שיחקתי עם עצמי. אף אחד לא רוצה לשחק איתי, ככה זה כבר...
רגע. אבל ביררת את זה? יכול להיות שהיא... ביררת את זה עם הגננת?
לא, היא אומרת, היא אוהבת לשחק לבד, היא אוהבת לשחק לבד. מה זה אוהבת לשחק?
מי אומר היא אוהבת לשחק לבד?
הגננת. ומסתכלות עליי בעיניים כאלה, כאילו אני נותניקית. יום אחד אני באה ואני רואה את הילדה יושבת בסוף השביל בכניסה על השער של הגן, יש כזה שביל משתי הצדים.
כן, מכירה.
עם הפנים לשיח עם הגב לגן, כמו איזה חתול מתקרבלת בתוך השיח, לא רואים אותה אפילו, לא שמתי לב שהיא שם, אני פשוט באתי בשקט לראות מה היא עושה וזה, לא ראיתי אותה בשום מקום בפינה ואף אחד לא שם לב, ולא זה רס, וכולם נוצפת מים, זה היה חורף. אני אומרת לה, למה הילדה כאן? למה לא שמתם לב? לא, שמנו לב שהיא שם. היא אוהבת להתבודד, היא אוהבת להיות לבד. היא אוהבת, אמרת לה, מה היא אוהבת? להיות, כולה עם פיטי, כולה קרה כמו אני לא יודעת מה. אני לא מוכנה לראות את זה.
תגידי,
מה זה היא אוהבת? איזה ילד אוהב להיות בודד ולבד? זה כל כך הרבה... היא מתלוננת, היא אומרת, לא טוב לי, אני לא מתלוננת. אין לי חברים, אני רוצה לשחק עם חברים.
עכשיו, רק רגע. ואם הוריה יזמינו חברה הביתה אחרי צהריים?
הם משחקים מדהים, היא משחקת עם חברים בבית, עם משפחה, עם זה. כיף לה וטוב לה.
לא, אני רוצה לדעת רגע על חברות. משפחה זה חשוב, זה נהדר. אבל אני רוצה רגע לדעת. תראי, מה שעושים במקרה כזה, זה כמה דברים. אחד... עושה, יש את המקום הזה, הדבר הזה שאני קוראת לו להיות סוכן החברות של הילדה. זאת אומרת, כן. נגיד יש איזושהי אימא שביטך או קלטך התיידדה איתה, ויש לה שם איזושהי חברה נחמדה, או גם חבר, גם בנים.
כן, ו- כן.
ולהתחיל להזמין, להניע אותם.
אנחנו אוקיי. מזמינים והם באים ומשחקים איתה וזה.
זאת
אומרת, אבל ברגע שהיא... בגן, רגע. וילד אחד צועק לשמינה, אז כל הילדים הולכים לצד שלו, כי היא שמנה.
רגע, זה ניחוש או זה את יודעת?
לא, היא אומרת, כולם צעקו
שאני... אוקיי.
אז אני מצפה מהגננת.
את צודקת.
בואי, תכניסי אותה לחברה.
את צודקת. לא רק זה.
אל תתני לה להיות בודדת. אל תתני לה להיות במצב כזה מוזנח.
לא רק זה. אל תתני לגיטימציה ותפעלי באופן מאוד תקיף.
אז הן לא עושות כלום בקשר לזה.
אז הגננות לא טובות שם, מה אני אגיד לך?
היא אומרת לי, מה את רוצה שאני אעשה? אם הילדים שואקים ככה בזה, אני לא כל הזמן יכולה לשמוע. אבל הצלחה מראש לקחת את זה כדבר הכי חשוב,
אותך.
ולמנוע את זה בגן.
אני יוצרת אותך. את ואני מבינות את זה, ואני מאוד מצטערת לדעת שהגננת לא מבינה את זה גם. מה זה תשובה של גננת? מה אני יכולה לעשות שילדים צועקים שמנה? זאת
כן,
תשובה,
מה
זאת
אני יכולה לעשות?
גנן, זאת תשובה של גננת? זה לא תשובה טובה, זה אנחנו מבינות. ובאמת אין לנו שליטה על הפה של אף ילד. וכל אחד יכול להגיד שמנה או מטומטמת או גם כללות יותר קשות. הבעיה היא... שהיא לא מטפלת בעניין. יש איזה מדיניות. מה קורה לילדים שמדברים ככה?
באופן שוטף.
אז תקשיבי.
גם בבית הספר, גם בגנים, בכל מקום, צריכים לקחת את העניינים ילד.
אני חושבת...
עם כל הילדים, לא עם ילד ספציפי.
ההורים, זה שאת ואני נתלונן לא יעזור לנו. עכשיו וזה, ההורים של אותה ילדה צריכים, סליחה לביטוי, להפוך שולחנות.
אבל הם לא עושים את זה, כי הם אומרים, אחר כך לא התנהגו יפה לילדים, אחר כך זה, אחר כך זה. אני שואלת, אם אני יכולה, אני אלך, ואני אגיד לגננת, תשמעי, היא באה עם תלונות כאלה, למה?
הגננת תנפנף אותך, וזה רק יהיה לרעת הילדה. אם מישהו מחבב אותה, אז גם הגננת תפסיק גם לחבב אותה.
זה כיף, כמה את צודקת, כמה את צודקת.
אבל אני לא מבינה, מה זה ההורים של... דרך אגב, הנכד בן השנה ואחותו בת החמש זה אותם הורים?
אותם, לא,
אוקיי.
הם גם לא באותו אזור.
כי גם ההורים האלה, מה זה מפוחדים? מה זה אתה לא שומר על הבת שלך דבר ראשון?
הם רועדים מהגנים, כאילו זה...
לא. אפשר לחשוב הרי.
זה פור העיר, עשור ועשור ו... ואני רואה גם את שאר ההורים. לא. את מבינה, הם תלויים כל כך בגנים האלה.
לא, אבל אי אפשר,
תקשיבי,
אבל לא מסלקים ילד מגן, יש חוק חינוך חובה, תקשיבי, לא מסלקים ילדה שמנה מהגן בגלל שאבא שלה כעס על הגננת.
לא, הם לא פוחדים שיסלקו אותה, הם פוחדות שהגננות יגידו שאנחנו נובניקים ולא יתנהגו אליה יפה.
שיגידו!
לא יתנהגו אליה על היפה, יגידו אליה
כל דבר. תקשיבי, אני לא יודעת, אני עוצרת אותך. ואני לא יודעת עם מי מהילדים, עם אבא של הילדה או אמא של הילדה, עם מי יש לך דיבור יותר טוב, ותעשי את זה לא כדיבור של טענות. תבואי ותגידו, תראו, מה יש פה על קו המוזניים? על קו המוזניים. אחד, הדימוי העצמי של הבת שלכם, הבדידות של הבת שלכם, החרמות שמחרימים את הבת שלכם, וילדים שמחרימים אותם הם ילדים שמתאבדים, אל מול הרצון שלכם למצוא חן בעיני הגננת. זה שני הדברים שעומדים פה. תגידי לי רגע את, מה, תגידי, את אומרת זה לביתך או לקלתך או לבנך, לא יודעת מה. מה יותר חשוב בעינייך? שהגננת תמצא חן בעינייך, או שהבת שלך תגדול עם דימוי עצמי חיובי? מה, אני לא מבינה איך את לא נלחמת את המלחמה של הילדה הזאת. לכי לגננת ותגידי לה, שאם היא לא תתחיל לייצר בגן מדיניות שלא משפילים, ואיך מגיבים לילד שאומר שמנה וכולם הולכים אחריו, אני הולכת למפקחת, אני הולכת למשרד החינוך, אני הולכת לעיתונאים.
תשמעי, עם ההורים אני לא יכולה, הם בטוח לא יעשו את זה ואני לא יכולה לדבר.
אז אני עוצרת אותך, את לא יכולה ללכת לגננת בלי הסכמה של ההורים, אל תעשי את זה.
בדיוק,
לא תעשי את זה. את יכולה פיזית, אבל אל תעשי את זה מבחינת היחסים שלך עם אותם הורים.
כן.
אבל אני חושבת שזה נורא, וכן צריכים להניע.
אני לא חושבת שהם יתעשו אליי שאני אלך ואני אדבר עם הגננת, כאילו ככה בנועם. להגיד לה זה, כאילו אני מדברת על הילדה ולא מתלוננת על הגננת. להגיד לה תשמעי, עצור.
רגע, אני עוצרת אותך. מה להגיד לגננת את יודעת? לא על זה אנחנו מדברות. אני פה רואה משהו יותר מורכב. זה מערכת היחסים שלך עם ההורים של הנכדה הזאת, ומערכת היחסים של ההורים של הנכדה הזאת עם הגננות. זאת הבעיה בעיניי. זה שהילדה שמנה, כל החיים יקראו לה שמנה. אני גדלתי שם, אני יודעת. כל החיים. זה סיפור אחר, מצד שני חכמה והיא תיתן להתיק והחברות שלו יאהבו אותה ותמיד יהיה איזה בריון ותמיד יהיה איזה מלכת כיתה שתגיד לה שהיא חתיכת שמנה, זה סיפור אחר. אבל לגונן על הילדה שלי, לא תת להחרים את הילדה שלי, מה, אני לא מבינה איפה ההורים האלה, מה קורה כאן?
כן,
אני אומרת לך, זאת הבעיה שלך ולא הגננת, ואת זה תחשבי איך את פותרת.
כן. טוב. כן, את
צודקת ב-100%. וואלה, הצלחתי להתחמם.
נתת לי אומץ?
יופי.
הצלחתי לחמם אותך?
כן, את לא שמעת, לא שמעת.
אני מחוברת. נתת לי כוח ללכת ולעמוד מול הפנים של ההורים ולהגיד להם, תשמעו, זה מה שאני דרשת לכם, שתהיו מאוהבים בזה ולא לעמוד בצד.
ותגידי להם, ואני לא אומרת לך סתם, הילדים שמתאבדים זה ילדים של חרמות, תדעי לך. זה לא ילדים של בולינג, וזה לא ילדים שמרביצים להם. חרם! זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות.
כן, הנכדים הגדולים באים ומספרים, בבית ספר, עשו חרם על זה, חרם על זה.
אוי, זה נורא, זה נורא.
אבל איפה הבתי ספר האלה?
אימפוטנטים.
מה?
אימפוטנטים.
הם חייבים לקחת את זה עכשיו. מסכימה איתך. לא ילד,
אתה?
ילד, לטפל באופן...
את רוצה לשמוע...
לא יומי בבעיה.
את רוצה לשמוע משהו שאני שמעתי את שירי, לא זוכרת שם המשפחה שלה, אבל היא מהממת, אתם זאת של ים, שהיא יזמה את ים של חברים, והיא כל כך פעילה וכל כך אכפת לה, והיא גם מורה. תקשיבי, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל וואטסאפ, הוציא את היכולת, בתוך וואטסאפ יש יכולת לעשות סקר. אז אנחנו למשל במשפחה עושים סקר, מזמינים ארוחת צהריים, מה יותר חשוב, סלט ירקות או חומוס, או גם וגם. זאת אומרת, כל מיני דברים מצחיקים וחמודים כאלה. כן, זה פשוט מהמם. את לוחצת בוואטסאפ על האתב, ואז נפתח לך גם אפשרות של סקר, ואת כותבת את זה דברים שאת רוצה, וכל החבר'ה במשפוחה וזה. עכשיו, מה עושים ילדים בבית ספר? הם עושים סקר בכיתה. את מי כדאי להחרים? מי צריך להתאבד?
וואי,
לא,
וואי.
לא, את לא מאמינה איזה דברים איומים. ושירי בצדק נכון. קראה לזה נשק. זה כלי
נכון,
נשק.
נכון.
עכשיו, הורים ומורים נכון. חייבים להיות מעורבים בדברים האלה.
נכון, זה... נכון. אני רואה שלהורים באמת, באופן כללי, לקחת את משרד החינוך, להגיד לו שזה בעיה מאוד רצינית עם הרבה הרבה ילדים. ולקחנו
זה כאחד
הנושאים הכי חשובים בחינוך,
בבתי ספר, ועד הבא
של התחלה, לפני הלימודים, לפני המתמטיקה, לפני הכל.
את צודקת, את צודקת ואני איתך. לפני הלימודים, לפני הליבה, לפני המתמטיקה, ולפני ביאליק. את צודקת.
כן.
ואנחנו נסיים פה, יקירה. אני מאחלת לך שקט נפשי ושבת שלום.
יותר מהכל, נתת לי לשפוך את ליבי, ושמישהו מסכים איתי, אז השתחררתי, שחררת אותי. תודה, תודה,
בבקשה. תודה רבה ושבת שלום. טוב, אני כן. אני אצא לכמה דקות של פרסומות, אנחנו באמצע התוכנית. יש לי מישהו על הקו עם המון סבלנות, הוא יחכה עוד רגע. אתם ממשיכות להתקשר, ממשיכים ל-1-900-722-103, וגם לשלוח הודעות וואטסאפ. טקסט קצרות ל-054-70-103-70. חכו פה, תכף אני חוזרת. שבתי אליכם ויש שיחה על הקו. שלום.
שלום, בוקר טוב, מיכל.
שלום וברכה, נכון.
קודם תודה רבה על התוכנית המדהימה הזאת.
תודה, גם לך יקירה, תודה.
באחת התוכניות שמעתי שאת נתת פתרון לכסיסת ציפורניים, אני חייבת להגיד שאצלנו זה עובד מעולה.
מה זה היה? מה זה היה? תגידי.
שלחבוש את האצבעות.
כן, כן.
זה פשוט עובד, זה קסם.
אבל גם נתת לה, חוץ מחבישת האצבעות, נתת לה נשכנים גם?
כן, כן.
כן, למרות שזה גם עבד לך בלי?
בלי, כן.
חלקית.
זה עבד בלי, כאילו לא היה צורך בנשכנים, אבל...
וואו.
פשוט מדהים, מדהים.
וואו, עכשיו, עכשיו, לא, את לא, וואו, וואו. את לא הרגשת איזשהו צורך, זה היה בן או בת?
בת.
את לא הרגשת איזשהו צורך של הילדה כאילו לפרוק לחץ מתח באופן אחר? לא הרגשת?
זהו, עוד לפני שהבאתי נשכנים ראיתי שהיא מחפשת לכתוב דברים אחרים אז הבנתי שזה באמת כאילו וזה מהר דאגתי להביא לנשכנים אבל זה באמת עובד.
איזה יופי, איזה יופי. זאת אומרת, היא אכלה גם דברים אחרים, שרבולים, ריץ' רצ'ים, עטים, דברים כאלה. כן, כן, מוכר.
כן, ברוך השם.
וואו, וואו, אני שמחה, איזה כיף. תודה.
כן, שתי שאלות רק יש לי.
כן.
הילדה היא בת יחידה.
בת כמה היא?
בת 4. היא לא משחקת לבד, היא לא מציירת לבד, גם הגננת בגן אומרת שהיא צריכה שישבו איתה, וכשיושבים איתה היא יוצרת מדהים ומשחקת יפה ונכנסת לעולם הדמיונות מהמם. אבל אם לא יושבים איתה, היא לא משחקת לבד ולא עושה שום דבר לבד.
אוקיי, ובוא נגיד רק רגע, את, זה טקטיקה, זה טקטיקה לא מודעת ולא במזיד של לגרום למישהו להיות לידה, להסיק את האנשים אחרים. אני מוכנה לשחק ולהיות עם עצמי, אבל שמישהו יישב פה. היא פשוט מפעילה ככה את האנשים, היא רגילה, היא לבד, אין לה אחים ואחיות ככה, אין איזשהו משהו דינמי, והיא פשוט נהנית, היא מאוד נהנית מזה, זה לא פחד, זה לא שום דבר, היא נהנית מזה שיושבים, היא מפעילה ככה את ההורים, את כולם. מה קורה אם היא אומרת, אמא בואי שבי, את אומרת לה שבי לצייר, והיא אומרת, אמא בואי שבי לידי, שבי לידי, ואת לא רוצה, מה היא כן עושה?
משתעממת, לא משהו מיוחד, פשוט רוצה טלוויזיה או משהו כזה, אבל לא...
הבנתי.
פשוט לא מושך אותה שום דבר, אני אומרת לה, תשבי, אני אבוא, אני אצטרף אלייך, ואז היא מתחילה, ואם אני לא באה, אז פשוט נגמר שם.
כן, אבל אז, תקשיבי, אז אם היא הולכת במקום זה למסכים, תמנעי מסכים.
כן.
לא, זה לא הפתרון, ממש לא. תכיני לה את, את המלציירת הזה, את הכל צי מפה, תכיני לה מתוקנת, אני עכשיו חייבת להיות במטבח, או אני חייבת לקפל כביסה, או יש לי שיחת טלפון ממש 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 חשובה, את מוזמנת להתחיל לעשות את זה לבד. ואת תלכי ותהי עסוקה כאילו במשהו, או על אמת במשהו, אוקיי? כן. ובוא נראה מה היא עושה, ואם היא מבקשת מסך, תגידי לה ממש לא, מאמין לי.
נכון, אני מונעת ממנה כשזה קורה, אבל עדיין, היא פשוט משתממת, היא מתחילה לבקום ולהתבחין, ואני רוצה שאת תשבי איתי.
אבל תראי, אבל זה העניין, מה שהיא עושה זה בעצם, היא ממשיכה לעשות את אותם דברים שהיא יודעת שבסוף יביאו אותם. אם היא מתבחינת, תגידי לה, פצחי, אין טעם להתבחין, אבל שבי לידי, אבל שבי לידי, לא עכשיו. הסברתי לך שאני עסוקה, אבל אני לא יכולה, את זה, תראי, כי כרגע היא מתבחינת ואת מתיישבת לידה. זאת אומרת, הילדה יודעת מה לעשות כדי בסוף להביא אותך, למרות שבהתחלה אמרת, אני לא באה.
כן.
מבינה?
השאלה אם זה דבר בעייתי, כי בגן אמרו לי לנסות שזה לא יקרה, כי גם ביצירות יצחה את הגננת לידה, היא לא מתסיים את היצירה אם לא יישבו לידה, ממש ככה.
תראי,
כי לי לא אכפת לשבת איתה, לשחק. לא מפריע לי.
אני מבינה, וזה באמת נורא... נכון, זה באמת כיף נורא נורא גדול. תשמעי, לדעתי, אם לך לא אכפת, ואת יושבת איתה, כי באמת רק את והיא בבית, ובגן זה מפריע, אז שבגן יטפלו בזה. תשמעי, גן זה יקום אחר. 8-9 שעות ביום, הילדים נמצאים ביקום אחר, הם על המאדים. הם בכוכב שבתאי, הם נעים סביב הטבעות של שבתאי, לא באמת ובתמים. ולכן, וגם הרבה פעמים אנחנו מכירים את זה, שיש הרבה הורים שאומרים, הילד מתנהג לגמרי שונה בבית ולגמרי שונה בגן. כי זה נכון, יש לה הרגל, וההרגל היא שמישהו יישב לידה, אז שהגננות ילמדו אותה, שאימא אולי כן, אבל אנחנו לא. שיתעקשו על זה. את יכולה להגיד, אני מבינה, זה מפריע, זה בעייתי, אבל זה רק היא ואני בבית. אין לי שום סיבה למשוך אותה ולא לעשות את זה. את מבינה? דווקא אני חושבת שזה יכול להיות תפקיד מאוד חשוב ומעניין של הגננות, לעזור לילדה לדעת גם לשבת ולעבוד לבד. כי באמת כרגע היא לא, היא רוצה מישהו לידה. היא רוצה, עכשיו, היא לא חייבת. היא יכולה לעבוד נהדר גם אם היא תשב לבד. היא רק כל כך רוצה שהיא מייצרת את המצב הזה, ואם זה לא קורה, היא יותר רוצה, היא לא צריכה, היא רוצה. ואם לא קורה מה שהיא רוצה, היא תגרום לזה לקרות.
כן.
ואז בבית זה היא גורמת, ובגן שזה יגרום להם לא.
כן, הבנתי. יש פשוט בעיה דומה,
כן.
גם בשינה. היא נרדמת במיטה שלה, אין בעיות של הרדמות, כמובן שאני צריכה לשבת לידה וללטף אותה, ובאמת שאין לי בעיה עם זה, זה כיף לי.
אוקיי.
אבל באמצע הלילה היא פשוט כאילו, לא כי היא בוכה או מפחדת או משהו, היא כמו זומבי, מתוך שינה, יש לה הרגל כזה שהיא באה לישון איתנו, ולי זה לא מפריע, שוב. זה כיף לי להתערבל איתה בינינו, אבל בעלי טוען שנראה לו שזה קצת בעייתי, וזה אמרתי, אני אשאל אותך מה את אומרת.
תראי. אני לא חושבת, יש מי שחושב אחר ממני, אני לא חושבת שזה בעייתי שילד ישן במיטה של ההורים שלו. זה אחד מהדברים הכיפים הכי גדולים שיכולים לקרות. וזה גם באמת הרגל. עכשיו, הטעות היחידה שאת עושה, זה שאת מרדימה אותה בליטופים. זה, תקשיבי, את מייצרת אצל הילדה הרגלים. עכשיו, יש לכל בן אדם, וגם לילדים, יש מחזורי שינה. לנו יש 5, לילדים נדמה לי יש 7. מחזורי שינה. עכשיו, כל פעם שיש מחזור שינה, אנחנו מסתובבים, אנחנו עושים לעצמנו כזה, מושכים את השמיכה ונרדמים בחזרה. היא, יש לה מחזור שינה, לא מצליחה להירדם. אין מי שמלטף אותה. אין שם את הדמות שבדרך כלל מאפשרת לה להירדם. אז היא כמו זומבי, הולכת אל איפה שיש לה את זה. תראי, היא מתנהגת כמו בת יחידה, זה לא שונה, זה לא יוצא דופן. היא מעסיקה אתכם, היא רוצה שתהיו לידה, היא קובעת את רצונה על רצונכם. אם אין לכם בעיה, וגם לבעלך שהילדה נכנסת והולכת לישון איתכם, תניחו לה.
כן.
יום אחד או שהיא תצא, או שאת תרצה להוציא אותה. ואז את צריכה פשוט להתמודד עם זה. עכשיו, כשאת מרדימה אותה נכון להיום, אני מציעה לך, תפסיקי ללטף אותה.
אם אני ברגע אחד,
אמא,
את לא מלטפת אותי.
נו, מה היא עושה? מה היא עושה? בדיוק כמו שהיא עושה עם הציורים. אותו דבר, היא גורמת לך, היא מפעילה אותך. היא גורמת לך לעשות מה שהיא רוצה. הגברת הזאת קובעת עלייך איך יראו החיים. סליחה, אמא, אמא, מה זה הדבר הזה שאת לא מלטפת אותי? תסלחי לי. אה, מה? מה קורה פה, אומרת הילדה? פה אני רוצה לקרוא לך לסדר. תראי, את גם בינתיים מקנה לה הרגלים רעים, גרועים. זו ילדה שלא יכולה להירדם בלי שלטפו אותה. מה הקטע? מה יהיה? איך היא תירדם בטיול? היא לא תרצה ללכת לחברות לישון.
כן.
כל מיני דברים כאלה. את מבינה? אני עושה הפרדה בין ה... אבל ה... אבל הליטוף בלילה זה בדיוק, בדיוק אותו דבר, כמו שהיא לא רוצה לשחק אם את לא יושבת לידה. היא פשוט רוצה לקבוע עלייך, היא רוצה לשלוט בך.
כן.
הסדר היום ייראה כמו שהיא רוצה. וכשאת בכסי חוצפתך, בשיא חוצפתך, את פתאום מחליטה לא ללטף אותה, או יש לך משהו יותר חשוב מאשר לשבת לידה, היא מתלוננת. העניין הוא שהיא צריכה להבין שבמצבים מסוימים, גם אם היא מתלוננת, זה לא קורה כמו שהיא רוצה.
אז בין לילה להפסיק לה את הליטופים האלה, האמת שזה גם קצת קשה לי, כי זה...
רק בין לילה, אין, זה רק בין לילה. זה לבוא אליה הערב, לשבת ליד מיטתה ולהגיד לה, פיצקי, תקשיבי. בזמן האחרון כבר ממש קשה לי עם הליטופים, אני לא רוצה אותם. כואב לי הגב, זה מאוד לא נוח לי. אני לא רוצה ללטף יותר. תעזי להגיד אני לא רוצה, כי בבית הזה רק הילדה שלך רוצה. וכשאת רוצה לרצון שלך אין לגיטימציה, אמא יקרה.
כן.
מה זה הדבר הזה, סליחה? את לא חיה בבית הזה? אין לך רצונות משלך? ולפעמים הם קובעים על פני הרצון של הילדה? לא, אתם לא שמים לב, אתם בסוף מגדלים מפלצות קטנות. נו מה, באמת? זה ילדה שלא יודעת לראות את הצרכים של אף אחד אחר. אני עסוקה, לא בא בחשבון, אני לא רוצה, לא בא בחשבון, כואב לי הגב, לא בא בחשבון, אני עכשיו צריכה לעזור לילדים אחרים, שום דבר לא בא בחשבון, רק הרצון שלה בא בחשבון.
אז כן לשבת לידה בלי לרתף.
כן, ולהגיד לה, לא נוח לי, כואב לי הגב, אני לא רוצה, ואז היא תבוא בטענות ותגיד לה, מה מדי, אני גם לא עונה לזה. אני פה, אני שומרת עלייך, חיבוק אחרון, נשיקה אחרונה, אני אשב פה, אני אשמור עלייך, אבל אני לא מלטפת יותר. לא.
כן.
לא מתאים לי, אני לא רוצה... את לא צריכה להגיד לזה הרגל לא טוב, לא מעניין אותה הרגלים. זה, במקרה הזה, זה הרצון שלך מתנגש עם הרצון שלה, והיא תפעיל לך עלייך את כל המניפולציות שהיא יודעת, היא תפקה, היא תרד, היא תגיד שאת אמא לא טובה, המון המון דברים. ואת צריכה לדעת שאם את מחליטה לעשות את זה, לא כי אני אמרתי, כי את מחליטה לעשות את זה, כי זה גם לטובתך ולטובת הילדה. שאם את מחליטה לעשות את זה, רק כן. אז את אומרת את זה. לא אומרים וחוזרים בך. כן. ותדעי שהיא לא תסכים. הילדה לא רגילה שלא עושים מה שהיא רוצה.
כן.
וקצת, נכון. קצת, פה ושם, היא צריכה להתחיל להבין שהיא חיה בעולם הזה. וזה נהדר לרצות, וגם לעשות כמעט הכל כדי שזה יצא לפועל. אבל לפעמים יש גם אחרים, במיוחד אמא, שצריך גם להתחשב בה, ולכבד כן. אותה. זהו.
הבנתי. בסדר,
גמור. בבקשה. 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 בבקשה, מתוקה, שבת שלום. אוקיי. היי מיכל, שאלה שהגיעה בפייסבוק. בני בן 13. בחר לעצמו חיים מלאים ועמוסים. נגינה, לימודים בכפר הירוק, חוגים, תנועת נוער, וואלה, אחלה ילד. אנחנו מקלים ותומכים, מסיעים איפה שניתן, אבל הקושי הוא כשאני אמא, מרגישה לפעמים רחמים. אוטובוס מאחר למשל. אוטובוס מאחר, או הילד מאחר לאוטובוס. וכל מיני בלטמים. זאת אומרת, האמא, כי יש כל מיני דברים שקורים, אני מקווה שאני מבינה נכון, ואז האמא מוצאת את עצמה, אוקיי, מטפלת בעניין הזה. למשל, אם האוטובוס מאחר והוא עלול לאחר לחוג, אז אני לוקחת אותו. או אם הוא במקרה הגיע ממקום למקום והוא אחר להגיע ללימודים בכפר הירוק, אז אני מקפיצה אותו. ואז היא אומרת, עכשיו, זה היה הניחוש שלי. אז אני ממשיכה לקרוא, וזה מעמיס עליי חיים שלמים, נכון? חיים שלמים של הילד, של לרוץ ולעשות דברים של הילד, או להביא אותו ולחכות שם שזה ייגמר. ואני תוהה אם להוריד אומס, או לתת לו להתמודד עם דברים ולעשות ספרציה. תראי, אני בעד גם וגם 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 וגם. ילד כזה שבוחר כאלה חיים מלאים, הוא גם מנגן, הוא גם לומד בכפר הירוק, יש לו גם חוגים ויש לו גם תנועת נוער. זה ילד שבאמת צריך כל מה להגיע ממקום למקום, ממקום למקום, וזה נפלא. ואני בתור אימא רוצה באמת להקל עליו, לאפשר לו כמה שיותר. אבל אני כן רוצה שיגיע הרגע, הוא נער בן 13, כן? הוא לא בן 8, שיגיע הרגע שבו את תהי, תביני מה זה עולה לך, ותהי קשובה אל עצמך, האם זה מתאים לך, כן או לא. ואת כתבת לעשות ספרציה. עכשיו, את עושה את זה היום לא בגלל איזשהו, שאת כל כך עם הילד, בגלל שהוא ילד טוב, בגלל שאת רוצה לתת, בגלל שאם לא תתני, יכול להיות שהוא גם יתלונן עלייך, שבגללך הוא אחר, או בגללך הוא לא הספיק. אבל אני כן בעד. שברגע שאת מרגישה שזה אומס, כי מעבר לכל מה שאת עושה, בית, ילדים, עבודה, הוא גם מעמיס עלייך חיים שלמים. זה, את ניסחת את זה ממש נכון. אז תחליטי ממה. זה לא בבת אחת אני מתנתקת ולא עושה, ואולי במקרי חירום מסוימים כן, אבל תתחילי להוריד משימות ומטלות. יכול להיות, יכול להיות שזה יגרום לילד להוריד נגינה או חוג או משהו. קחי את זה בחשבון. ואז תחליטי אם המחיר הזה כדאי לך. תראו, בספר האחרון שלי, המתכון לגידול ילדים מוצלחים, אני ראיינתי הורים שהיו מאחורי ילדים ושדחפו את הילדים מאוד, וזה הורים שכמעט לא היו להם חיים משלהם. זה הורים שבחרו, אבל זו בחירה לגמרי אישית. וזה לא אומר שאם אני לא עושה את הבחירה הזאת, אני אמא לא טובה. זה אמא אחת שבחרה לא ללכת, לא להיות מנהלת בית ספר, כדי להישאר במשרה של מורה, כדי שתהיה יותר פנויה לילד. זה אמא אחרת שבחרה לקום ב-4 בבוקר, לנקות, לבשל, לארגן את כל הבית, כדי להעיר את הילד ב-6, לקחת אותו לאן שהוא צריך, ואחר כך היא הייתה בעבודה עד 7 בערב, והחזירה את הילד. והולך תישון, כי היא קמה ב-4, בלילה. זאת אומרת, זאת אמא של לינוי, זה אמא של, שגמרה את הגן, היה לה אוכל בקופסאות, והיא נסעה עם הילדה מחוג לחוג לחוג לחוג. ואני לא צריכה להגיד לך לאן הילדה הזו הגיעה. תנחשו. זאת אומרת, כן, יש את המצבים האלה. שאנחנו עם הילדים, דוחפים את הילדים, מקדישים חלק ניכר מאוד מהחיים שלנו לילדים. לפעמים לוקחים מאמן אישי, לפעמים לוקחים מורה, לפעמים רושמים לחוגים, לטכניון, לדברים שעולים הון תואפות ולא נוסעים לחול. או לא יוצאים לחופשה, או לא מחליפים רכב. כן, זה דברים שהורים עושים. אבל איפה שאת מפסיקה להיות שלמה עם זה, אני כן רוצה שתהיה מחוברת לעצמך. ואז תחליטי שאת יורדת ממשהו. תגידי לו, מה אם האוטובוס מאחר? או למשל, אם האוטובוס מאחר, תחשבי על מה, תחשבי איך. את מכירה את סדר היום של הילד. את יודעת איך הוא מגיע ממקום למקום ומתי. ואת יודעת שגם יש עוד ילדים אחרים, שיש, יכול להיות שזה בא על חשבונם או שלא, אולי הוא הבן הצעיר וכבר את פנויה מהעיסוקים של גידול ילדים. אני באמת לא יודעת. לכן זה מאוד צריך להתאים לך, לערכים שלך ולנער. ולהבין שכשאת עושה צעד אחורה ואומרת די, 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 כשאני חוזרת הביתה מהעבודה, אחרי שהסעתי והבאתי, די מאמי, בבקשה אל תקפיץ אותי, תמצא סידור אחר. תברר מי מההורים גר באזור שיקח אותך. למשל, מבינה, אני ממציאה דברים כי אני לא יודעת מה את יכולה לעשות את זה. אבל לכן אני חושבת, תהיי מחוברת לעצמך, תביני את המשמעות של זה על החיים של הילד ועל החיים המשותפים בכלל. ואולי יש לי זמן מהר מהר לשיחה האחרונה. שלום.
היי, מיכל, שלום, מעניינים.
שלום, ואני מתנצלת, בוא נדבר מהר.
100%. מי, אני אבא לתאומים, בן ובת, בני 9, מאזין הדוק לך, קוראים לי ניקי, והילדים מכיתה א' הם באותו בית ספר, בכיתות הם נפרדות.
בטח.
ככה החלטנו, שמענו אותך, אמרתם, זה לא חובה לפי מה שאתם מרגישים, אז זה מה שעשינו. ואתמול, הילדים ילדים טובים, כל אחד הם שונים מאוד, הבן והבת, עולם ומלואו.
הם בדלת כבר או בג' עדיין?
כן, דלת.
דלת, כן.
כל אחד, את יודעת, אוצר והכל. אז יום שבת הלכנו לעשות טיול איתם בשכונה, והבת, הם לא נוטים לריב הרבה. הם לא רבים, הם לא הולכים מכות, יש ויכוחים על קורנפלקס וכל מיני שטויות, אבל לא, אין פה מריבות. הם גם אחים טובים, יש המון אהבה. אבל יצאתי מאוד מופתע, יום שבת באה הקטנה שלי, הילדה לאחי התאום, ואומרת לו ככה, איך ילד כזה מכוער יצא לשני הורים כאלה יפים?
היא המחשפונת!
עכשיו, כשאלי סיפור, כשאני ראיתי, הדבר הראשון לא הצלחתי, אבל נקראתי מצחוק. הלכתי עתידה שלא יראו אותי.
טוב עשית.
ואני חושב שאת אומרת תמיד של חינוך הברזל כשהוא קר.
נכון, 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 וואי, אתה מאזין כמו שצריך, נכון. בוא תראה, מכיוון שאין לנו הרבה זמן, אני נתת אתך מענה. א', זה כן מראה שיש ביניהם מערכת יחסים נורמלית ובריאה בין אח ואחות, שהם מאוד אוהבים ולפעמים גם ממש שונאים. עכשיו, היה באותו רגע, קרה שם איזה משהו שהוציא ממנה את המחשפות הזאת?
היא באה עם שקית קורפלקס, הוא לא לקח, הוא ניסה לקחת לה אותו. זה מה שהיה.
אוקיי. אז זהו, אז במקום להגיד לו טיפש, מטומטם, הלוואי שתמות, היא אמרה משהו, איך ילד כזה מכוער יצא להורים כאלה, כאלה.
עכשיו, תמי, אני צוחק, עשיתי לדבר איתה על זה בערב, להגיד לה, תשמעי, אתם תאומים, אתם אחים לכל החיים, אבל לא הצלחתי, כי התפקדתי מצחוק, אז אני...
לא, אבל צריך, אבל צריך. אתה צריך לבוא אליה, אפילו...
היא מבינה, היא כל פעם אומרת, סליחה, 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 לא התכוונתי, לא התכוונתי, יודעת שזה היה לא בסדר.
אבל תקשיב, אני רוצה להגיד לך, ניקי, גם שבועיים אחרי זה, זה לא מאוחר לדבר על זה. זה להגיד, תקשיבי, אני מסתובב עם זה, ואני חייב להגיד לך. את אמרת להכיח ככה וככה וככה. ואז תגיד, סליחה, 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 תגיד לה, צצרי. את מבקשת הרבה סליחה, וזה כבר לא ממש עובד טוב. אני לא רוצה לשמוע את זה, את חייבת להתאפק. אתה כן צריך להגיב. זה לא מבטיח שזה לא יקרה שוב, אבל אתה צריך להגיב.
אז מה אני עושה באותו רגע שזה קורה?
תלוי, אתה יכול לקחת אותה הצידה ולהגיד לה את זה באופן מאוד חמור באותו רגע. אתה יכול ללכת לקחת השני, לחבק אותו ולהגיד...
אבל לא נעלב בכלל, אבל לא הזיז לו.
אבל עדיין אני לא רוצה שהיא תדבר ככה, נכון?
נכון, לא. אחים, זה לא הגיע מאיתנו. שאלתי אותה פעם, מאיפה היא שמעה את זה? זה מה שתחתי להוציא ממנו, זה מהבית ספר.
הילדים שומעים הכל וילדים הם חכמים. ואתה ואני חייבים לסגור איתך, סליחה. שבת שלום.
שבת שלום,
כל טוב, כל טוב. וגם לכם, ותודה רבה לך מאירה פרס, ולשני רומנו מיכל קדוש מהורתה, ולך תמר שלומוביץ', תודה רבה לכולכם. שבת שלום, כל טוב. אתם ואני ניפגש פה בשישי הבא, ובינתיים תאזינו לדוקטור מאיה רוזמן ולפרופסור רפי קרסו. ביי.